doing this in the holistic thing, the method thing. It's a habit of time, simcha be Yeshua, simcha be Shmaya, the Shlavi Chanim, the Kodina Mishpacha, the Yishar Sabisha, the Kodina Mishpacha, the Kodosh and Shnu, Yaskibu be Yaskibu.
Amen.
Amen.
בבקשה, טלפונים, ואם אפשר לשמור על השקט, תודה.
ידוע מה שכתוב בספר היצירה, העבר מהגוף שקשור לאותו חודש, ספר היצירה את כל החודשים של השנה, מסדר אותם על פי איברים בגוף, על פי אות מהתורה הקדושה ועל פי אחד מהשבטים הקדושים. אז מתי שיש שנה רגילה, אז חודש אדר הוא כנגד יוסף הצדיק, ומתי שיש שנה מעוברת, שתי אדרים, אז אדר א' הוא כנגד מנשה ואדר ב' הוא כנגד אפרים. אז חודש אדר ב' השנה, שיש לנו שתי אדר, אדר המעודר, שבט, זה כנגד שבט אפרים, כנגד יוסף הצדיק. מתי שיש שתי אדרים, אדר א' ואדר ב', אדר א' כנגד מנשה, אדר ב' כנגד שבט אפרים. ועל פי ספר היצירה, האות של אדר שלנו זה אות קוף. אות קוף זה האות של החודש הזה. והעבר בגוף של האדם שכנגד חודש אדר זה התחול. התחול זה כנגד חודש אדר. אז נבוא וננסה בעזרת השם לרכז את הדברים ולסדר את הדברים, מה זה שנה מעוברת, למה מעברים את השנה, מה זה כל העותקוף, מה זה התחול, מה כל הפירוש של חודש אדר, ואיך אפשר לרכז את הכל לחבילה אחת שנבין אותה, גם מתי שאנחנו חושבים, לומדים, מתפללים, מסתכלים על החודש, מה הכוח של החודש, נדע איך לרכז ולהסתכל על הדברים. קודם כל, חודש אדר, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. מדוש מרבים בשמחה, כתוב בספרים הקדושים שמרבים בשמחה זה הריבוי של השמחה. יש שתי סוגים של שמחה. רבותינו הקדושים אומרים, יש שמחה שאדם משמח את עצמו. אדם משמח את עצמו, אדם רוצה לשמוח, הוא שומע שירים, הוא נפגש עם חברים, מנסה לשמח את עצמו. זה דרך אחת להרבות בשמחה, לגרום לך לשמוח. זה דרך אחת. ודרך שנייה, מרבים בשמחה בחודש אדר, מהקדוש ברוך הוא מהשמיים יורד ריבוי של שמחה. הקדוש ברוך הוא מרבה את השמחה בעולם, יש בעולם יותר שמחה מכל החודשים כולם. לכן, כשנכנס אדר, מרבים מהשמיים, מרבים בשמחה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מהשמיים חלונות ושפע של ריבוי של שמחה. עכשיו זה תלוי בנו. אם נהיה כלי קיבול לקבל את השמחה שמשנכנס אדר, מרבים בשמחה שהקדוש ברוך הוא מרבה את השמחה בעולם, אם נהיה כלי קיבול מספיק לזה, אז יתרבה אצלנו השמחה. אבל אם אדם לא יהיה כלי קיבול לקבל את השמחה שיורדת מהשמיים בחודש אדר, אז זה לא ייכנס בתוכנו השמחה. זה כמו השמש. השמש, מה היא גורמת? השמש גורמת לדבר לבן להשחיר, ולדבר שחור להלבין. השמש מה גורמת? שהמלח יתקשה והשעבה תהיה מים. השמש יש לה שתי הפכים, הדבר שחור, אדם. אם האדם יודע איך לקבל, הוא כלי קיבול לקבל, אז הוא מקבל בטוב את השמחה. מי שנכנס לדר מרבים בשמחה, הוא כלי קיבול לקבל את השמחה מהשמיים. אבל אם האדם הוא לא כלי קיבול נכון, הוא לא כלי קיבול אמיתי, אז השפע והשמחה שיורדים מהשמיים, זה לא נכנס בתוכו. כמה אנשים אנחנו רואים שנמצאים בשיעור תורה, וזה לא נכנס בתוכם. כמה אנשים גודלים בבתים של צדיקים, וזה לא נכנס בתוכם כל הקדושה של הבית. וכמה אנשים שרק נכנסים למשהו של קדושה, וזה משפיע עליהם השפעה גדולה ביותר. זה תלוי במקבל. אם המקבל הוא כלי קיבול לקבל את הברכה, אז הברכה יורדת עליו עד בלידיי. אם המקבל הוא לא מקבל עם כלי קיבול אמיתי, אז הברכה לא יורדת עליו בצורה נכונה ואמיתית. כשנכנס אדר מרבים בשמחה, השם מוריד יותר שמחה בחודש אדר. האם אנחנו ראויים לה, אז היא תשרה בתוכנו. אם אנחנו לא ראויים לאותה שמחה, ולא קיבלו לקבל את אותו שמחה, אז השמחה הזאת לא תירד ולא תיכנס בתוכנו. לכן, המעלה הגדולה של האדם בחודש אדר, להיות כלי קיבול, לקבל את השמחה האמיתית, שיהיה כלי קיבול שהשמחה האמיתית תהיה בתוכו. מה זה תחול של חודש אדר? תחול זה כנגד הצחוק. הצחוק שאדם צוחק זה בא מהתחול, ככה רבותינו הקדושים אומרים. אז התחול של חודש אדר זה כנגד הצחוק. קוף, מה זה קוף? מלשון קוף. אדם בחודש אדר כמו קוף, ככה רבותינו הקדושים אומרים שאדם צריך להיות כמו קוף למעשיו של הקדוש ברוך הוא. מהו רחום? גם אתה תהיה כמו קוף, תחכה אותו רחום. מהו חנון? גם אתה כמו קוף, תחכה את אדוניו. כך אתה תנסה לחכות את הקדוש ברוך הוא בכל הדברים. כל המידות שמובעים על הקדוש ברוך הוא, גם אתה כמו קוף, תעתיק את המידות האלה ותעשה את המידות האלה. נבוא ונשאל למה מעברים את השנה. מה העניין שמעברים את השנה? מה זה עיבור השנה? פעם בשלוש שנים, שנתיים וכמה זה יוצא, פעם בשלוש שנים אנחנו עושים שתי אדרים, אדר א' ואדר ב'. למה צריכים לעבר את השנה? מה העניין לעבר את השנה? אז ידוע מה שרבותינו הקדושים אומרים, שהגויים, אומות העולם, סופרים את החודש, סופרים את השנה על פי השמש, והיהודים וגם המוסלמים סופרים את החודש על פי הירח, על פי הלבנה. עכשיו, השמש מסתובבת סביב, כדור הארץ מסתובב סביב השמש, וגם הירח מסתובב סביב כדור הארץ. כל שנה נחסר בסיבוב של הירח כנגד הסיבוב של השמש 11 יום. כל שנה נמצאים בחוסר של 11 יום. השנה חוסר של 11 יום. כי בכל הירח הולך יותר לאט מהשמש במרחק של 11 יום בשנה. שנתיים 22 יום. שלוש שנים 33 ימים. עכשיו 33 ימים זה מרחק של חודש. והרי התורה הקדושה אומרת שמתי צריך לעשות את הפסח? בחודש האביב. אנחנו צריכים לעשות את הפסח בחודש האביב. אז אם כל שנה מפסידים 11 יום, אז יבוא חודש האביב לבוא לעשות את הפסח בחודש האביב. כדור הארץ רץ במהירות סביב השמש, והירח גם מסתובב, ויש חוסר של 11 יום, 11 יום השנה, 11 יום שנה הבאה, 11 יום עוד שנה, זה חודש. ואז יצא שאנחנו בהפסד של חודש כל שנה, ויגרם מצב שאנחנו ניפול לפסח בחורף. והתורה הקדושה ציפתה אותנו, שמור את חודש האביב, שצריכים לשמור שפסח יצא בחודש האביב. לכן מה התורה הקדושה עושה? תורה קדושה, מתי שחכמים ישבו לסדר את הלוח שנה, הם סידרו את הלוח שנה בצורה שכל שנתיים וחצי, שלוש שנים, יוצא כל שלוש שנים, מוסיפים חודש אדר, להדביק את ה-11 יום שהפסדנו פעם בשנה. 11 יום בשנה. מה זה 11 יום? ידוע שהמספר 11 זה מספר של חוסר סדר. 10 זה מניין. 11 זה כבר חוסר סדר. מה זה הלבנה? נבוא ונסתכל על השמש והירח. התורה הקדושה אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את שתי המאורות הגדולים. מה זה שתי המאורות הגדולים? אז המדרש אומר, מתי שהקדוש ברוך הוא ברא בבראשית, בתחילת בריאת העולם את העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את שתי המאורות הגדולים, את השמש ואת הירח. ואז בא הירח לפני הקדוש ברוך הוא, יש מלך, ואני תקטין את השמש, תלכי ותקטין את עצמך. מאז, כבכל הירח, זה משהו שאף פעם לא מרגיש את עצמו מושלם. כל הזמן עולה, יורד, תסתכל על הירח, הירח בגודל מסוים הולך ונהיה קטן, שוב הולך ועולה, שוב הולך ונהיה קטן, שוב הולך ועולה. המהות של התיקון של העולם הזה, המהות של התיקון של עם ישראל שמונים את השנה לירח, זה התמודדות עם החוסר שלמות שאנחנו כל הזמן מרגישים חוסר שלמות. נבוא ונשאל כל אחד מעצמנו, כמה פעמים בכל עניין בעניין אנחנו מרגישים חוסר שלמות. אדם עושה עסק, מתחיל, עובד כמה חודשים, אולי לא עשיתי טוב, חוסר שלמות. אדם מתחתן עם אישה, אישה מתחתנת עם איש, אולי זה לא הדבר המושלם, אולי לא עשיתי משהו מושלם. אדם קנה בית, אולי זה לא המושלם. אדם עשה משהו, אולי זה לא המושלם. ההתמודדות של העולם, כמו הלבנה שעולה ויורדת, זה ההתמודדות הקשה ביותר. ההתמודדות של האדם יום יום היא התמודדות כמו של הירח, שכל הזמן מרגיש חוסר, שכל הזמן מרגיש שמשהו לא מושלם אצלו. וכל הזמן צריך לעשות את הסיבוב, ועוד פעם חסר וחסר וחסר וחסר, מגיע לקטן, ושהוא צריך לעשות שנה מעוברת, הוסיף עוד שבט, הוסיף עוד חודש. עוד פעם אדם מתחיל, פה לא בסדר, ופה לא בסדר, ופה לא בסדר, ועוד פעם צריך להתחיל הכל מחדש, ועוד פעם צריך להוסיף עוד אדר, ולהשלים את הדברים. וככה גם המהות של אדם. עד שיבוא הגאולה שלמה, שיבוא המשיח, ואז הלבנה והחמה יהיו עצמו, אני לא מושלם, אני חסר לי, אני צריך לסדר את הדברים, למה הדברים לא מסודרים? זה ההתמודדות של כל אדם ואדם. ואדם צריך לדעת שהתיקון השלם, מתי שיבוא הגאולה, והיה אור החמה כאור הלבנה, ואור החמה יאיר שבעתיים. זה יגיע לאיזשהו אור תיקון השלם. זה יגיע לתיקון השלם מתי שיבוא הגאולה. וכל אדם... מתי שאדם חי, חיים לא שלמים, ואדם מרגיש את כל הזמן הוא צריך לדחוף את עצמו, וכל הזמן הוא צריך להרים את עצמו, וכל הזמן הוא עולה ומתרסק, ועוד פעם עולה ומתרסק, ועוד פעם חודש תור וחודש מתרסק, זה כמו הלבנה. אמת, נופלים וקמים שבע יפול צדיק וקם, אבל אדם צריך להגיע לאיזשהו מקום שכבר תיקון השלם אצלך. שהדבר הזה יהיה מושלם אצלך, שהנפש שלך תהיה מושלמת, שהחיים שלך יהיו מושלמים, שלא כל הזמן תחיה במרוץ שאין לה מרוץ עד הסוף, שתגיע לאיזה מקום של שלמות בנפש שלך בלי לעלות ולרדת כל הזמן, שהנפש שלך תגיע לשלמות אמיתית, שהנפש שלך תגיע למקום שאתה שלם שלמות אמיתית בחיים שלך. וכל עוד שאדם לא מגיע לשלמות אמיתית, אז החיים של האדם הם עליות, ירידות, חוסר 11 יום, עוד חוסר 11 יום, עוד חוסר 11 יום, ואז צריך לעבר את השנה, ואז צריך להוסיף עוד פעם, ואז צריך עוד פעם לסתוב תיקון השלם שיש לו. וברגע שאדם חי לא בשלמות, חיים של האדם הם חיים מרים וקשים, והתמודדות קשה, שאדם קשה להתמודד עם ההתמודדות הזו. ולכן חודש אדר שמאדרים אותו, זה חודש שמסמן את ה... עבודה שאנחנו צריכים להתפלל לגאולה שהדברים יהיו מושלמים. ומתי שיהיו מושלמים, גם מבחינת העולם נפסיק להיות במרוץ שכל הזמן חסר, חסר, חסר. וזה התיקון שלנו. התיקון שלנו להגיע לשלמות, להפסיק לחשוב ולחיות את החוסר הזה שהוא לא נגמר. מי רוצה לומר דבר? אפשר
להגיד כמובן עכשיו. ההפך של השמחה זה עצבות. עצבות זה דבר שגורם לבן אדם להוריד ממנו. וזה דווקא בחודש אדר, התיקון שאדם צריך להרים את העניין של השמחה, כי יש לו עניין של עצבות, וזה מוריד לו ממה שכביכול צריך להיות. עצבות זה כביכול אדם מוריד ממה שהוא צריך להיות.
מתי שאדם נכנס לעצבות, אמרנו כמה פעמים, מתי שאדם נכנס למחשבה אחת של עצבות, הוא מתחיל לשקוע, כל הגוף שלו זה כמו אדם שמתחשמל. אז נגעת באצבע בחשמל, זה לא רק האצבע התחשמלה, זה מחשמל את כל הדבר. עכשיו על הדבר הזה שמעציב אותו, אבל מתחשמל את כל הגוף, כל הגוף שלו מחושמל בעצבות הזאת. עצבות זה לא משהו נקודתי, אדם לא יכול לומר, עכשיו אני נזכר בדבר פלוני שמעציב אותי ובזה זה נגמר. לא, אתה חושב על הדבר פלוני שמעציב אותך, אתה מתחשמל בכל הגוף, אתה נהיה מחושמל מהחשמל שנגעת בו. עצבות זה כמו חשמל, נגעת במשהו אחד שמעציב אותך, מחשמל לך את כל הגוף, ואתה מאבד את כל הריכוז של הדברים הקשים ביותר, וזה מרחוש שיורד. שטות, כן, יש גם עניין לשטות ולשמוח בפורים, אבל בחודש אדר, השמחה יורדת מהקדוש ברוך הוא. זה אור, משנכנס אדר מרפים בשמחה, הקדוש ברוך הוא מרפה בשמחה בעולם. עכשיו, שניקח את השמחה הזאת, זה תלוי בנו. האם אנחנו כלי קיבול מספיק לקבל את השמחה שהקדוש ברוך הוא הוריד אותה לעולם? במשה צדיק.
אז כל האור לתפוס את השמחה הזאת, זה רק כשאדם משלים,
רבי משה, אדם שהוא לא שלם עם מה שיש לו, אדם שלא שלם בבית שלו, כן, אין בעיה, אדם שואף שהבית שלו יקנה בית יותר טוב, אין בעיה, מותר לשאוף, כל החיים צריך לשאוף, אם לא תשאוף, אם לא תשאף לעלות מעלה מעלה, תיפול מטה מטה. לשאוף זה אחד הדברים המחויבים שכל אדם צריך שיהיה לו מחשבות ורצון לשאוף לעלות ולהתעלות. כן, אבל תהיה שלם, זה הבית שלך עכשיו, תשמח בבית שלך, אתה שואף לקנות עוד בית, אין בעיה, אתה שואף להגדיל את הבית, אין בעיה, אבל תשמח ממה שיש לך. יש לך עשר עשיר, גם עם חלקך. שמח בחלקו. גם אם אתה אוכל לחם במים ואתה שמח בזה, יש לך שאיפה ביותר, אין בעיה, מותר להיות שאיפה. התורה נותנת לנו דרור של מחשבה לחשוב מה שאנחנו רוצים, אבל תהיה שמח במה שיש לך. ברגע שאדם לא שמח במה שיש לו, ואדם ממורמר ועצור במה שיש לו, הוא מדרדר ונופל למטה, למטה, למטה. וזה היה הבעיה של בני ישראל בכל העניינים הקשים שהיו. בני ישראל נכנסו למצב של חוסר שמחה. מה הביא בני ישראל לעגל? היה משה רבנו, קיבלו את התורה 40 יום לפני, קיבלו את התורה, הם לא היו שמחים במשהו. כל הזמן חיפשו דברים אחרים, הם לא היו שמחים. מה יש יותר להיות שמח מזה שראינו את הקדוש ברוך הוא בהר סיני? מה יש יותר מזה שהצבענו על הקדוש ברוך הוא ואמרנו זה אילן והוצבענו עליו? ראתה שפחה על הים, אשר לא ראי חסקי בן גוזי ומראה מרכבה, מה יש להיות יותר שמח מזה? אבל לא הסתפקנו בזה. אדם שלא מסתפק במה שיש לו, אז הוא מתחיל לחשוב על מקומות ודברים אחרים, והוא ככה מאבד את הכל. אדם צריך לבנות לעצמו מסגרת להיות שמח במה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. דיברנו על מתן תורה, איך הרמב"ן אומר דבר של פחד. הרמב"ן היה קודש קודשים. הרמב"ן היה דבר שאפשר לשער ולתאר את הגדולה של הרמב"ן. למעשה הרמב"ן היה המקובל הראשון שיצא והוציא את הקבלה לעולם. הרמב"ן מפרש בהקדמה של הרמב"ן על התורה שאיך משה רבנו כתב את התורה, איך התורה ניתנה, מה זה בראשית שמות היקרא במדבר דברים, איך התורה ניתנה. הרמב"ן אומר יסוד עצום. אומר הרמב"ן, אחרי לוחות הברית, אחרי שמשה רבנו ירד עם לוחות הברית, אחרי שמשה רבנו ירד להר סיני וכולי ונתן את התורה, הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו את התורה מבראשית, משה כתב אותה, עד סוף בניית המשכן פחות או יותר, חטא העגל, סוף בניית המשכן, זה החבילה הראשונה שמשה רבנו כתב את התורה. מבראשית ברא אלוקים עד הפרשות שאנחנו קוראים עכשיו, זה החבילה הראשונה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו את התורה, כך אומר הרמב"ן בהקדמה לפירוש שלו על התורה. ואחרי כן שאר התורה מחלוקת בגמרא, האם הקדוש ברוך הוא נתן אותם חתיכות חתיכות למשה, או בסוף 40 שנה נתן הכל בחבילה אחת. משמע מהרמב"ם שחבילה ראשונה הייתה מבראשית עד חטא העגל, עד בניית המשכן, זה היה חבילה ראשונה, וחבילה שנייה זה היה בסוף 40 שנה לפני שמשה נכנס לארץ ישראל. ככה הרמב"ן מפרש, שזה שתי חבילות שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה. הרמב"ן על התורה זה פחד פחדים. הרמב"ן בכלל, הפירוש של הרמב"ן זה פחד פחדים. שאלו את רב חיים מבולוז'ין, ואמרו לרב חיים מבולוז'ין שהרב שלו, הגאון מווילנה, היה גדול כמו הרמב"ן. רב חיים מבולוז'ין אמר לו, לא, הוא לא היה כמו הרמב"ן. הרשב"א, למה דווקא אתה אומר שהגאון מווילנה היה כמו הרמב"ן ולא כמו הרשב"א? אז הוא אמר להם ככה, הוא ענה להם ואמר להם, הרמב"ן היה אחרון של האנשים שמסרו את התורה מדור דור. נכון, היה לנו את המשנה, היה לנו את האמוראים, היה לנו את הסבוראים, היה לנו את הגאונים, והיה לנו את הראשונים. גם בראשונים אנחנו רואים שלמשל ניסו לחלוק על הריף, רבי יצחק אלפסי, מי ישב ונלחם על הריף, שאלה שאלה ותשובה תשובה, לחלוק על הרמב״ם, מי לחלוק על הבעל הלכות גדולות. מי זה בעל הלכות גדולות? מחלוקת. הספרדים אומרים רבי שלמה לפני ראשון, ורש"י כותב שזה היה רבי היי גאון. ככה רש"י אומר, רש"י אומר שזה גאון, והספרדים מחליקים שזה היה בעל הלכות גדולות רבי שמעון, זוכרים המשפחה שלו? הלכות גדולות. והרמב"ן מגן עליו בצורה קשה ביותר. הרמב"ן מגן עליו. כי הרמב"ן החזיק שהוא ממשיך את המסורת של הדורות הקודמים, של הראשונים, שומר על המסורת של הראשונים, שומר על המסורת של כל הדברים הקודמים, כל הדברים של הראשונים. הרמב"ן היה 90 שנה אחרי הרמב"ן. הרמב"ן היה כמעט 90 שנה אחרי הרמב"ן. הרמב"ן היה קודש קודשים, היה מלאך השם צבאות. יש איגרת השמד, מי יודע מה זה איגרת השמד? מיכאל, משה, אתם יודעים מה זה איגרת השמד? יש איגרת שאיזה רב כתב, הרמב"ן כתב איגרת השמד. מה זה איגרת השמד? היה איזה רב שקראו לו רב שמעון, שכביכול הוא כתב על יהודי, שיהודי היה באיזה מקום וחייבו אותו לומר שלא הנוצרים השניים הם ה... אבל הרמב״ם לישון אם הוא טעה, איזה רב קראו לו שמעון, כתב שהוא כבר לא יהודי, הוא נקרא גוי, שהוא אמר את זה וכו' וכו'. והרמב״ם עונה תשובה מופלט, תשובה שאי אפשר לשער ולתאר את הגדולה ואת החוכמה של הרמב״ם, איך הרמב״ם עושה חילוק. ואותו רב שמעון עמד ואמר לאותו אדם ש... הפה ולחוץ. והרמב״ם מביא ראיה מרבי מרבן הנס, שרבי מרבן הנס פעם אחת תפסו אותו גויים ואמרו לו לאכול חזיר, ורבי מרבן הנס שם אצבע בחזיר ושם אצבע שנייה בפה שלו, אז הוא אמר משמע, הוא יראה להם שכן הוא אוכל חזיר, באמת הוא לא אוכל חזיר. אז אומר לו הרמב״ם, מביא למזר היה הרמב״ם, שגם אם אתה צריך לעשות איזה משחק בשביל להינצל ולא למות על קידוש השם, על מקום שאין לך על מה למות, אתה לא צריך לעשות את זה. הוא מביא גם ראייה מרבי לעזר, שרבי אליעזר פעם אחת תפסו אותו אמינים ורצו שהוא יקפור בשם, ורבי לעזר לקחו אותו לפני המלך של אמינים, ורבי לעזר חיבד אותו מאוד, ואותו אדם חשב שרבי לעזר מקבל את דבריו והציל אותו. אומר הרמב״ם, אז רבי מאיר בעל הנס טעה, אז רבי לעזר טעה, הם לא טעו. ואלה ממשיך הרמב״ם ועונה לאותו רב שמעון במילים קשות קשות קשות, ואז הרמב״ם מביא חלוקה שתפסו אותו אדם. אותו רב שמעון אומר שאנחנו רואים אנשים נוצרים שמחייבים אותם לכפור בנצרות והם הורגים את עצמם, אז אנחנו לא נרוק את עצמנו על היהדות? הרמב״ם, זה פשוט שאנחנו לא יכולים להביא ראייה מהגויים. ומאיפה הרמב״ם מביא הוכחה לדברים שלו? אחד משבע מצוות בני נוח זה להרוג את העובר. הפלה אצל שבע מצוות בני נוח זה נקרא חזות שבע מצוות בני נוח. אישה גויה שמפילה על פי שבע מצוות בני נוח זה נקרא רצח. רצח. אישה יהודיה שהפילה זה לא נקרא כרצח. אז מה, התורה של הגויים יותר חזקה? מחויבות של הגויים יותר חזקה משל היהודים? אז התשובה לדבר הזה, שעד כדי כך התורה מקפידה על החיים של יהודי, שזה לא רצח. עד כדי כך התורה מקפידה על החיים של היהודי, שזה לא רצח. אצל הגוי, כן, זה נקרא רצח. כל הפיפול, אם אפשר ללמוד מהתורה של הגויים, כמו הסיפור של, של אותו אדם מאשכנון שעשה כיבוד אביהם, זה רק לימוד. זה לא, לא דבר של... שנמסור את החיים או דבר שהוא מעבר למסורת חיים. וכך הרמב״ם הולך ומביא ויורד, עד שהרמב״ם בגלל השמד מביא כמה הוכחות מה זה נקרא, איך אדם צריך להתנהג, מה זה שם שמד, מה זה למסור נפש, שלוש עבירות, יריג ואל יעבור, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, שלוש מצוות האלה אדם צריך למות ולא לעבור עליהם. ואחר כך הרמב״ם אומר חילול השם, מה זה חילול השם? זה לא דווקא יש חילול השם בגלוי ויש חילול השם בפרטי. מה זה חילול השם בפרטי? אדם שיושב בבית שלו ואומר אני מחלל את השם, לא אכפת לי, עושה חילול השם, זה גם נקרא חילול השם. חילול שאף אחד לא ראה אותך. חילול השם זה לא דווקא לעשות לפני כולם חילול השם, אלא חילול השם זה גם אם ישבת בבית שלך וחיללת את השם ועשית עבירה ואמרת אני לא אכפת לי, אני מחלל את השם, זה גם חילול השם בפרטי. חילול השם ברבים זה חילול השם שכולם רואים שאדם עשה חילול השם. ואז הרמב״ם יורד עוד ועוד לפרטים, לפרטים. ברמב״ם מפרש בצורה רחבה באיגרת השמד מה זה כל ההלכות וכל הדינים של כל דבר ודבר, איך מותר, מה מותר, כמה מותר. הרמב״ם מפרש ומפלפל בזה. יוצא צדיקים אמרו
לא יודע
מה צדיקים? כי בכל הרשב"א התחיל לבאר ולפרש על הדברים. הרמב"ן שמר על האחורה. זאת אומרת, גאון מווילנה המשיך קדימה לבאר ולפרש דברים. מה שהרמב"ן עשה, הרמב"ן שמר על האחורה. אמא, הרמב"ן שמר על האחורה. כן, צדיק.
לפני כמה פרשות, פרשת כסדה, אמרת שהיה צריך להביא מחצית השקל, ובאדם צריך לראות את עצמו כמחצית, הוא פתאום כשלם.
אדם צריך באופן אישי לראות את עצמו כחצי, לא כגאווה. חצי וחצי זה שלם, אבל אדם צריך לעבוד ולראות ולעבוד להגיע לשלמות, לא לחצי. אסור לאדם להגיד חצי. אדם צריך לעבוד להגיע לשלמות, זה התגולה של האדם שהוא מגיע לשלמות. אדם לא יכול להרגיש את עצמו ולחיות כחצי. אדם צריך להגיע לשלמות. אדם לא יכול להגיד, הגעתי לפה ופה אני עושה. אם לא תשאף לעלות מעלה מעלה, תיפול מטה מטה. אדם צריך לשאוף כל הזמן לעלות למעלה למעלה. מי רוצה צדיקים אמרו דבר?
זה לא עושה כמו שכותב שתמיד תהיה אנשים על הפחד עושה שלא תעשור תמיד תהיה, ואם תמיד תהיה אתה אנשים על הפחד אם תמיד תהיה, אנשים לא נגיד לאדם לקבל את זה באהבה אתה זוכר עם השם על הפחד אתה אמור להם השם על הפחד אני אגיד כמו שאתה תמיד תהיה אז מה שם על הפחד
אדם צריך לעשות השתדלות, להגיע לתמימות אמיתית, לדבקות בקדוש ברוך הוא, לדבקות בקדוש ברוך הוא בצורה חזקה ביותר, ולדוף כבו. אדם צריך לדבוק בקדוש ברוך הוא דבקות גדולה ביותר. מי רוצה צדיקים אמרו דבר? רבי אריאל צדיק, איפה רבי אריאל? מי צדיקים רוצה אמרו דבר? ובמושה צדיק
מה שהרפאה מגיד זה האם חכמתה או חכמים ויש לנו אתם חכמה חכמים
רבי משה, מה הוא שהם חכמה הקדוש ברוך הוא נותן חכמה לחכמים מה זה נקרא חכם? חכם זה נקרא אדם שהוא ענב אדם שהוא ענב הוא מתנהג בחכמה אדם שהוא בעל גאווה הוא לא מתנהג בחכמה, בעל גאווה אז הקדוש ברוך הוא יעיף חוכמה, מתי הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לחכמים? אדם שהוא ענב, אז שם נותן חוכמה. אדם שהוא נהג בגאווה ויש לו גאווה, הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני ואו יכולים לדור בכפיפה אחת, הוא בעל גאווה. אבל אדם שהוא ענב, אז זה החוכמה הראשונה, ואחרי החוכמה הראשונה שאדם ענב, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו חוכמה, שזה חוכמה גדולה. תסתכלו רבי משה, משה קיבל תורה מסיני, מסר ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים יהודיים, עומדים נשוא אנשי כנסת הגדולה. מה אנחנו רואים בדור הזה? שאין נבואה יותר. דיברנו על זה לפני שבועיים שלוש, שהיום אין נבואה. ככה הבאנו את הרשב"א, שהרשב"א יש לו שאלה ותשובה, שהיה איזה נער שהילד הזה התחיל להגיד נבואות. הילד הזה התחיל להגיד נבואות. היה חולם, אומר נבואות, היה כותב ספרים בנבואות. שאלו את הרשב"א, האם יכול להיות שיש נביא, שאדם פתאום נהיה נביא, האם יש כזה דבר? והרשב"א פוסל את זה. נכון, בעם ישראל היה מלך, כהן גדול ונביא. מלך מוביל את המדינה, את המלכות. כהן גדול עסוק בכל הדברים של הדת, בית המקדש, קורבנות, בדברים של הדת. נביא, הוא היה מבקר את כולם. מבקר את המלך, טעית, למה עשית, חסית, כמו שאנחנו רואים דוד המלך, נתן הנביא, כל הנביאים, כל המלכים, תמיד היה מישהו שהיה מבקר אותם. זה עבודה של נביא. ברגע שכבר אין בית המקדש קיים, אז אין מלך ואין כהן גדול. אם אין מלך ואין כהן גדול, מה נשאר? גם נביא לא יכול להיות. כי מחר יבוא אדם ויתחיל להגיד לנו, השם אמר לי, השם אמר לי, ואז אנחנו לא יודעים מי נביא אמת ומי נביא שקר, מה אמיתי ולא מה שקר, ואז יכול לדרדר את עם ישראל למקום לא טוב. אז ברגע שנגמרה המלכות, נגמרה הכהונה, אין בית המקדש, וגם אין יותר נבואה, אין יותר נביאים. ולכן, מי לקח את המקום של הנבואה? חכמים. להשחרר בית המקדש, לא ניתן נבואה אלא לשוטים. ולעצים ולאמנים ולשוטים, אין נבואה. כי בכל החכמים לקחו את החוכמה, את הנבואה. הנבואה נמצאת אצל החכמים, אצל התלמידי חכמים. וזה משה קיבל תורה מסיני, עשה יהושע, יהושע לזקנים. וזקנים נביאים, ונביאים עשוה אנשי כנסת הגיבורים. כי בכל הנביאים כבר אין נבואה יותר. הנבואה יכולה לרדת ברוח הקודש ובת קול, אבל לא נביא שעומד ומתנבא. ונביאים, הנביאים מסרו אנשי כנסת הגדולה. מה זה אנשי כנסת הגדולה? זה התלמידי חכמים. שם התחיל התלמידי חכמים. כי בכל הנבואה כבר אין לה כוח של נבואה, והרשב"א עונה תשובה ארוכה וחותך את כל הדבר הזה של הנבואה. אין נבואה. הוא חותך את זה. יכול להיות בת קול, יכול להיות רוח הקודש ששורה על אדם, אבל לבוא ולומר אני נביא, אני מדבר בשם נבואה, אין כזה דבר. זה בידי החכמים, בידי תלמידי חכמים, בידי תורה. לכן צריך לכבד את התורה ולהוקיר את התורה ולקחת את התורה בתור דבר גדול 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 שיש לנו. בתור דבר גדול שיש לנו. התורה הקדושה זה אי אפשר לשחק תורת השם תמימה. התורה היא תמימה והיא צריכה להישאר תמימה והיא צריכה להישאר מעל כל דבר. אם נשחק בתורה אנחנו מאבדים את כל המהות של עם ישראל, מאבדים את כל הערך של עם ישראל. כי התורה היא לקחה את המקום של הנבואה. ואם לא נשמע ולא נקבל את התורה כמו שצריך ולא נתנהג לתורה כמו שצריך, אז איבדנו את כל הדרך של עם ישראל. ונביאים מסרו את זה לאנשי כנסת הגדולה, לתלמידי חכמים, הם לקחו את ההדרכה של התורה הקדושה. התלמידי חכמים לקחו את הדרך, הם לקחו את הדרך איך להוביל את עם ישראל בתורה הקדושה. הם לקחו את הדרך.
זה חודר עבורים הרבה פעמים שיש דברים מהתורה שלא חייב לבין איתה. יש דברים שכתוב כל הדרך זה לחכמים, לא לחייב מאיתה. זאת אומרת שיש לחכמים כוח יותר מהתורה. כי במקומות מסוים שאדם עובר על הבין התורה לא חייב איתה. ועובר על דברי חכמים שזה חייב מתחיל.
משום שאדם שפוגע בתלמידי חכמים או מזיק לתלמידי חכמים, העונש שלו פוגע בכל מה מספר את רבי אלעזר, שפעם אחת בא לביתו, רבי אליעזר, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, אמר לתלמיד, אשתו לאמא שלום, התלמיד פלוני ימות השנה. אמר לו, התלמיד הזה הוא התלמיד הכי טוב שלך, איך אתה אומר שהוא ימות השנה? הוא אמר שהוא ראה הלכה לפני, וכל המורה הוא ראה בשביל רבו חייב מיתה. אז מה, אז הוא אמר כבר תורה לידך ושזה חייב מיתה? כן, משום שכנסת ישראל, אם פוגעים בתלמידי חכמים, שברו את הכנפיים של הציפור. אם שוברים את הכנפיים של הציפור, הציפור היא טרף קל לכולם, וזה דבר לא טוב. לכן, מי שפוגע בתלמידי חכמים, אין רפואה למכתו, לא משנה מה. אין רפואה למכתו. יעבור שנה, 10 שנים, 20 שנה, אין רפואה למכתו. כל אדם שפוגע בתלמידי חכמים, אין רפואה למכתו. אני רוצה צדיקים לומר דבר.
לא, כתוב חוק בישראל, מתי שיש חילול השם, הוא לא צריך לעשות כבוד לרב, לענות על החילול.
חילול זה הפירוש, אדם גם יכול לשבת בבית ולעשות עבירה לחילול השם. הוא חילל את השם, מה זה חילול השם? חילל את השם. חילל את השם של הקדוש ברוך הוא. חילל, עכשיו אדם יושב בבית ואומר על אוכל נבלות וטרפות ואומר אני לא אכפת לי מכלום. חיללת את השם. זה חילול השם בפרטי, אבל זה חילול השם. חילול השם. כל משהו שהוא מחלל את הקדוש ברוך הוא, זה לא הכבוד של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא חילול השם. אנשים חושבים חילול השם זה רק לקלל בחוץ או לעשות משהו לא טוב. לא. חילול השם זה גם זה חילול השם. חילול השם זה חילול השם, כל אדם על פי המעמד שלו והמעלה שלו, ההתנהלות שלו, זה קידוש השם או חילול השם. גם כשאתה יושב בבית שלך ואתה מתנהג בענווה וצניעות ואומר יש לי צרה לעשות כך וכך ואני לא עושה כי אני לא רוצה לחלל את שם שמיים, זה נקרא קידוש השם. אפילו בצינה, אבל זה קידוש השם. חילול השם זה אדם ששובר מוסכמות גם בינו לבין עצמו, וגם חילול השם.
איפה אני מתוגע את זה שכתוב אטום אוטום? יכול להיות, עד שאדם ימות, אז יהיה לו כביכול כפרה לחילול השם. אמר, אדם ימות אין לו. איפה התקנה?
במיוחד, המיטה זה לא דבר פשוט. מיטה זה, יש אדם שהמוות שלו הוא קל, מיטת נשיקה נפטר מהר, יש אדם שהנשמה שלו שיוצאת וסובל איסורים, גם אם זה בשנייה, אבל זה נראה נצח ונוסוף. זה משהו עמוק עמוק עמוק. הגמרא אומר זה משל למישהו שלוקח משהו ומוציא מכוס בקלות, או מישהו שמוציא משהו מתוך צמר. יש אדם שהוא קדוש, אז הנשמה שלו יוצאת בקלות, הוא לא סובל. יש אדם שזה כמו מוציא גם המיטה של האדם פשוט. ואם משה רבי מיכאל יישבו יאמרו לנו משהו.
אותו נושא שאולי יכולת לקוחנותה לחכמים, גם לכל יש אדם משהו מסדה. מי שמתאמץ כדי יכול לסמוך על מה שיש לו, הוא שופך על הפוסים כאן. כי השכל הפשוט, ומי מי צריך לקבל שכה? מישהו עצוב, שפוך על השמחה. לא, זה לא מאוד מסדים שמחה. מי שמשדה לו היה סמך מה שיש לו, שהוא שופך על השמחה. אותו כי יכול משקל שאין חוכנותה לחכמים.
רבי משה מסתכל על דוד המלך, על יואב בן צרויה. מי זה יואב בן צרויה? מתי הוא נהיה שר צבא? ומי הוא? מי הוא? מאיזה שבט הוא? מי זה יואב בן צרויה? צריך לדעת, יואב היה הבן של אחות של דוד המלך. אחותו של דוד המלך קראו לה צרויה. הוא היה בן אחותו. דוד המלך היה דוד של יואב בן צרויה. יואב בן צרויה, הדוד שלו היה דוד המלך. והיה לו עוד שתי אחים. אחד קראו, מה שתי אחים של יואב בן צרויה? מצדיקים. שתי אחים של יואב בן צרויה. אחד הרג שאול, אחד הרג יואב בן צרויה, אחד הרג אבנר בן נר. כן. נתחיל לספר את הסיפור של יואב בן צרויה, שנבין מי זה יואב בן צרויה. הנביא מספר לנו ששאול המלך רדף אחרי דוד המלך, רדיפה שאין הסוף. איפה שהלך דוד, שאול רדף אחריו. איפה שהלך דוד, שאול רדף אחריו. באחד הימים שאול המלך שהיה במרדף אחרי דוד המלך, שאול המלך ישן עם החיילים שלו, ודוד המלך אמר לא ליואב בן צרויה, לאחי, בוא תרד איתי לאיפה ששאול יושן. שאול, דוד המלך ירד איפה ששאול יושן, לקח לו את החרב, לקח לו את המים, וזה שהיה איתו, אח של יואב בן צרויה, אמר לו, תהרוג אותו, הוא רודף אותך. אמר לו דוד המלך, אני לא אשפוך דם של משיח השם. הקדוש ברוך הוא משך את שמואל הנביא להיות, את שאול המלך להיות משיח, להיות מלך, אני לא ארוג אותו. נסתכל כל המלחמות של דוד המלך עם שאול המלך, היה לדוד המלך בלי סוף הזדמנויות להרוג את שאול, דוד לא הרג אותו. שאול המלך לא היה לו אופציה אחת, צ'אנס אחד להרוג את דוד. דוד היה מתחמק ממנו 1,000 התחמקויות. אבל שאול המלך נפל בידיים של דוד לפחות 3 פעמים שהוא יכל להרוג אותו. הוא לא הרג אותו, הוא הגיע עד החליפה שלו, חתך לו את החליפה, מתי שהוא יצא מהמערה אמר לו, הנה החליפה, אכלתי להרוג אותך. עוד פעם ירד אליו, הוא היה יושן, ירד אליו למעלה, לקח לו את החרב, עלה על הארבע, אמר לו, הנה החרב שלך, הייתי יכול להרוג אותך. דוד המלך אמר, אני לא שופך דם של משיח השם, אדם ששאול המלך, שמואל הנביא, משך אותו למלך, אני לא הורג אותו. למה דוד המלך לא לקח איתו את יואב בן צרויה? שהוא שר הצבא שירד איתו. כי דוד המלך אמר, יואב בן צרויה הוא איש מלחמה. כמו שאמרנו שבוע שעבר בישיבה בניו יורק, שיואב בן צרויה, משהו לא היה רואה, הוא היה ראש הסנהדרין, הוא לא היה רואה דבר כמו שצריך, והיה קם להורג. היה קם להורג, הוא לא עשה את זה בשביל עצמו, לגאווה, רצה גאווה לעצמו. גם אנחנו רואים, היה באחד המלחמות, הוא כבש את דמשק, הוא עמד לקרוש את דמשק, את הרמצור על דמשק, שולח דוד שאול יואב בן צרויה לדוד ואומר לו, אני עומד להכריע את העיר, שאנשים לא יגידו שאני ניצחתי, בוא אתה תיתן את המכה האחרונה שזה יהיה על שמך, כי אתה המלך. תיקח קצת כללית לעצמך. לא, הוא לא הסתכל על עצמו בתור כלום. הוא ראה את עצמו כשומר על מלכות בן דוד, הוא ראה את עצמו כששומר על הדוד שלו, על דוד המלך. הוא ראה את עצמו, והוא הלך מתי ששאול המלך מת, מתי ששאול המלך הרגו את שאול המלך, הפלישתים הרגו את שאול המלך. מה עושה יואב בן צרויה? יואב בן צרויה שומע על אבנר בן נר. מי זה אבנר בן נר? אבנר בן נר היה שר הצבא של שאול המלך, ואבנר בן נר מינה את מפיבושת, הבן של שאול המלך, למלוך. כי נכון, דוד המלך היה גר בחברון, המלכות של דוד המלך הייתה רק על שבט יהודה בחברון, ואפילו שהפסידו במלחמה עם ישראל, יואב בן צרוי, אבנר בן נר, שעשר צבא של שאול המלך, הוא התחיל לקדם את הבן של שאול המלך מפיבושת, שהוא ימלך על שבט המלך. ואז התחיל להישמע כל מיני רינונים שיש משהו לא תקין בין אבנר בן נר לבין רצפה בת איה. רצפה בת איה הייתה אשתו, אחד מהנשים של שאול המלך. ואז שמע את יואב בן צרוי, אבנר בן נר, שככה המלך חושב וככה מדברים, הלך אבנר בן נר ואמר למפיבושת, אני כבר עושה את הצבא שלך, אני לא עוזר לך, זה מה שאתה מדבר אחרי הגב שלי, זה מה שאתה חושב, אני פה מסיים. שלח אבנר בן נר לדוד המלך, אני רוצה להביא לך את כל המלכות, את כל עם ישראל על מגע של כסף. אני הייתי שר צבא של אבנר, של שאול המלך, הבן שלו, זה מה שחושב עליי, אני מביא לך את כל המלכות. דוד המלך אמר לו, לפני שאתה מביא לי את המלכות, תביא לי את מיכל. מי זאת מיכל? אשתו של דוד. כששאול המלך נתן לו את מיכל, ואז שאול המלך נתן אותה לפלטי בן ליש, והגמרא אומרת שפלטי בן ליש היה צדיק, נעץ חרב במיטה בינו לבינה, ואמר מי שיעבור את החרב יעמות בחרב הזה. פלטי בן ליש היה צדיק גדול, אמר לו דוד המלך, לפני שאתה מדבר איתי, תביא לי את מיכל, שהיא האישה שלו, הביא לו את מיכל. ואז אבנר בן נר בא לדוד המלך, ודוד המלך התפייס איתו. הסתדר איתו. לפני כן הנביא מספר עוד סיפור, שבאחד הימים שאול המלך, יואב בן צרויה, הלך עם החיילים של דוד, ואבנר בן נר הלך עם החיילים של מפיבושת, ונפגשו באיזה מקום. ואז עמד אבנר בן נר ואמר ליואב בן צרויה, ישחקו הנערים, בוא ניתן לחיילים קצת ללחם. לקחו באותו יום 12 חיילים מחיילים של יואב בן צרויה ו-12 חיילים מחיילים של אבנר בן נר, והתחילו להילחם ביניהם בחרבות. 12 האלה הרגו את 12 האלה, ואז קם מלחמה בתוך כל עם ישראל. אנשים של יואב בן צרויה הרגו 360 אנשים מהאנשים של אבנר בן נר, ואבנר בן נר התחיל לברוח, ואחריו רדף אחריו אח של יואב בן צרויה. אח של יואב בן צרויה הסתובב ואמר לו, אני לא רוצה להרוג אותך, תעזור אותי, אני ארוג אותך, אני יותר חזק ממך, אני ארוג אותך, בסדר, מתו חיילים, אבל אתה פה נלחם איתי, אני ארוג אותך. והוא המשיך, 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 הרג אותו אבנר בן נר. דוד המלך התפייס עם יואב בן צרויה, עם אבנר בן נר. יואב בן צרויה הגיע, שאל מה קרה פה, אמרו לו אבנר בן נר היה פה, ודוד המלך סלח לו, החזיר את מיכל בת שאול, את אשתו של דוד, ודוד המלך התפייס איתו. יואב בן צרויה כאב לו, שלח לאבנר בן נר, אמר לו בוא, הוא בא לשער העיר. מה זה שער העיר? לקח אותו לבית דין לסנהדרין, ושם הרג אותו. שם הרג אותו בסנהדרין, כי בכל הרג אותו בדין תורה, הרג אותו בסנהדרין. דוד המלך לא קיבל את זה, למה הוא עשה את זה? דוד המלך השלים איתו, דוד המלך סלח לו, הוא הביא לו את כל מלכות ישראל, ויואב בן צרויה הרג אותו. וכל דוד המלך לקח בלב שלו את מה שעשה לו בן אחותו, ולא שלח, לא סלח לו על זה. אחרי כן עמד דוד המלך ואמר, איפה נבנה את עיר הבירה? איפה נבנה את עיר הבירה? דוד המלך היה גר בחברון, ודוד המלך אמר, איפה אני בונה את עיר הבירה? איפה יהיה עיר הבירה? בכל התורה הקדושה לא מוזכר ירושלים, בתנ"ך לא מוזכר ירושלים, בשום מקום לא מוזכר שירושלים זה הר המוריה מוזכר, אבל ירושלים לא היה מוזכר שזה המקום המקודש. ואז דוד המלך הלך לדוד המלך עם שמואל הנביא, ישבו באותו לילה שהיו, דוד המלך אומר, בירושלים, שם אני נבנה את בית המקדש. אבל דוד המלך לא רצה לכבוש את ירושלים בחרב, לא להרוג אנשים. ירושלים מקודשת. אפילו במזבח אסור חרב שיעשור ברזל, שילך יחפור, יחתוך משהו בבית המקדש. ואז דוד המלך אמר, איך אני לוקח את ירושלים בלי מלחמה? איך אני לוקח את ירושלים בלי מלחמה? אז רבותינו הקדושים אומרים שדוד המלך אמר, מי שיכנס לירושלים ויעשה מהפכה בפנים, הוא ייקח את להיות שר הצבא. ומחלוקת איך יואב בן צוריה נכנס, האם בתעלה מתחת לאדמה או שהוא עלה על עץ גבוה וזרק בפנים, נכנס בפנים, וכך הוא הפך את כל ירושלים. לא נשפך דם אחד בירושלים, כי ירושלים זה מקום של קורבנות, מקום של סליחה, מקום של כפרה, שם לא יכול להישפך דם. ואחר כן הוא קנה מעונה יבוסי את השטח של בית המקדש, ושם דוד התחיל לחפור להכין את בית המקדש לשלמה הבן שלו שיבנה. אז יואב בן צרויה איפה קיבל? להיות שר הצבא של דוד המלך, ירושלים שהוא הראשון שנכנס והפך את כל ירושלים. שם הוא קיבל להיות שר הצבא של דוד המלך. ואחרי כן, מה קורה עם אותו יואב בן צרויה? מתי שאבשלום מרד בדוד המלך, אנחנו רואים גם איך כל ההתנהלות שלו, והרג את אמנון. אז זה שהוא חילל את אחותו, הרג את אמנון. ודוד המלך כעס על אבשלום, אבשלום ברח, יואב בן צרויה הלך, הפך את הכל, עשה שלום בין דוד לבין הבן שלו. שהבן שלו הרג את הבן השני. יואב בן צרויה עשה שלום בינו. אחרי כן אבשלום קם, ואבשלום התחיל למרוד בדוד המלך. ולא רק מרד בדוד המלך, לקח את כל עם ישראל אחריו. דוד המלך כבר היה זקן, בן 60 וכמה, 68. דוד המלך היה בגיל 70, כבר היה בסוף חייו. והלך אבשלום ולקח איתו את כולם, לקח את כולם. וכמעט גם יואב בן צרויה הלך איתו. הסתכל בפסוק, כמעט גם יואב בן צרויה לא הלך אחרי נטיית ליבו. נטיית ליבו הייתה ללכת עם אבשלום נגד דוד. דוד המלך שמר לו את זה. אבל דוד המלך אמר לכל החיילים שלו, הבן שלו אבשלום מורד בו, רוצה להרוג אותו, אומר להם, בבקשה את הילד אל תרגו, אל תרגו את הבן שלי. אפילו שהבן שלו תכנן איך להרוג את דוד, איך לעשות, ולקח את העשר פילגשות של דוד, שם אותם על הגג של הארמון ובעל אותם לפני כל עם ישראל, ופיסה את דוד בזויים שלו שני. אומר דוד המלך, אל תרגו לי את הילד, אל תרגו אותו. מה עושה יואב בן צרויה? הוא רואה שאבשלום היה דוהר על הפרדה, היה לו שיער ארוך, נתפס לו השיער על העץ. הוא אמר לנושא, אמר, לקח ברזלים ודקר אותו בלב שלו, ואמר לנושא כלים שלו, תוריד לו את הראש. ודוד המלך לא סלח ליואב גם על זה. ולפני שדוד המלך נפטר, הוא אומר לשלמה הבן שלו, תדאג על יואב בן צרויה שמי המוטמא מדרגים. שמי בן גרה שמי המוטמא מדרגים. יואב בן צרויה גם הוא, אל תשאיר אותו רגיל. הוא הרג שר צבא השם, הוא הרג שר צבא השם גדול, שזה אבנר בנר, הרג את אבשלום, ועשה דברים שלא קיבלתי אותם. ואם נסתכל טוב במפרשים, שאחרי הסיפור של אבשלום, דוד המלך הוריד את יואב, שם את הבן של אביגיל, היה לדוד אביגיל, אישה אחת, אשתו של נבל, קראו לה אביגיל, שדוד התחתן איתה, והיה לדוד עוד אחות שקראו לה אביגיל. והבן של אביגיל, אותה שם דוד שר צבא. יואב בן צרויה גם הרג אותו. ואז דוד המלך, שלמה המלך אמר ליואב, שלמה, אחרי שדוד המלך נפטר, יואב בן צרויה ניסה למרוד להפיל את שלמה המלך. איך ניסה להפיל אותו? הייתה את אותה אישה שהייתה סוכנת של דוד המלך, שהייתה מתי שדוד המלך היה חולה, זקן בה בימים, וכיסו אותו בבגדים ולא יחמלו. אז הביאו אישה שתהיה איתו, אבישג השונמית, הביאו את אבישג השונמית. ואז הבן השני של דוד, אדוניהו, בן חגית, רצה לקחת את המלכות, הלך ליואב בן צרויה, ויואב בן צרויה נתן לו עצה, ואמר לו, תלך לבת שבע, אמא של שלמה, ותגיד לה שאתה בסך הכל רוצה להתחתן עם אותה אבישג. ואימא של שלמה המלך לא הבינה את התרגיל שעושה לה יואב בן צרויה. מה עשתה אימא של שלמה המלך בת שבע? ביקשה לפגוש את המלך, את שלמה. שלמה ודאי קיבל את אימא שלו בשמחה גדולה. כיבד אותה כבוד גדול, אמר לה, אימא, מה את רוצה? היא אמר לו, בבקשה, בקשה קטנה יש לי. אמר לה, מה בבקשה? היא אמר לו, בבקשה, שאח שלך תיתן לו מתחתן עם אישה השולמית, אותו אישה שהייתה נמצאת עם אבא שלך בזמן שהיה לו קר ולא יכלה להתחמם. אמר שלמה, אמא, תודה רבה, תצאי מהבית, שלח להרוג את אחי, הוא הבין שזה למרוד בו ולקחת לו את המלכות. הוא הבין שכל זה היה מהלך של יואב בן צרויה. יואב בן צרויה לא היה רואה כלום, הוא ראה למשמור על מלכות בית דוד. הוא חשב שמלכות בית דוד, שזה מלך המשיח, דוד המלך עומד לאבד את זה, ואולי אבשלום יותר טוב ממנו, הוא היה לגבול ללכת לאבשלום. היה לגבול ללכת לאבשלום. הוא חשב שדוד המלך עשה טעות עם אבנר בנר, הרג את אבנר בנר. הוא חשב שדוד המלך עשה טעות ששם את שר צבא במקומו, את הבן של אביגיל, הרג גם אותו. וחכמים אומרים שהוא היה, בו היה כמדבר, הוא היה נקי, הוא היה תלמיד חכם, הוא היה ראש הסנהדרין. אבל תפיסת עולם שלו, ומה מקלל אותו דוד המלך? דוד המלך מקלל אותו שכל משפחתו יהיו נגועים וצרועים, ומקלל אותם קללות קשות ביותר. זה בן של אחותו. אבל דוד המלך מחזיק שההתנהלות של אבנר בנר, של יואב בן צרויה, היא התנהגות של תפיסה שהיא תפיסה בעייתית. דוד המלך מחזיק שהתפיסה של אבנר בנר היא תפיסה בעייתית. מסתכל בתפיסה בעייתית על החיים. עכשיו אפשר לפרש את זה בהרבה פירושים מהדוש, תפיסה בעייתית על החיים. בן אדם צריך לשים בחיים שלו כמה משקולות איך שהוא מחליט את ההחלטות בחיים. כמו שרבי סעדיה גאון אומר, איך פוסקים הלכה ואיך מסתכלים על דבר, אתה קודם כל צריך לראות האם זה עובר את התורה, אם אתה לא עובר על איזה עבירה בתורה, ואחר כך אתה צריך לראות שזה גם מסתדר לך בשכל. אתה לא יכול לעשות דבר שלא מסתדר בשכל. ואחרי שזה בסדר עם התורה וגם מסתדר עם השכל, אז אתה יכול לערב קצת את הרגש, משפחה, חברים, אז אתה יכול לקחת החלטה. אבל דבר שלא עובר את התורה, או עובר את התורה ולא עובר את השכל, נניח דברים של אמונת חכמים, שאדם עושה דבר באמונת חכמים. אבל גם אמונת חכמים יש לה איזשהו קיבולת שצריך לשמור את הקיבולת הזאת. אמונת חכמים, חכם רב שיבוא להגיד לאדם, תעשה עבירה, זה לא אמונת חכמים. זה צריך להיות בתוך המסגרת של התורה הקדושה. אם הרב אומר לך לעשות דבר שזה בתוך המסגרת של התורה הקדושה, שזה לא חורג מהתורה הקדושה, ויש לך שם גם שכל שאתה מבין, אתה צריך גם את התורה וגם שכל, שזה דבר שכלי. יבוא לך הרב ויגיד לך, תעמוד על הראש, אל תעמוד. שיש פה איזה משהו תמים של תמימות עם הקדוש ברוך הוא, מסירות נפש, או כמו שאמרנו לפני כן, באיגרת השמד שהרמב״ם כותב, וזמן שהגויים אומרים ליהודים להחליף שרוך, אפילו על שרוך ייתן את נפשו וימות על קידוש השם, זה משהו אחר. אבל דבר צריך לעבור את התורה הקדושה, שאתה לא עובר על כלום בתורה, לעבור את השכל, ואם יש לך את שתי המאזנים האלה, התורה ושכל, אז אתה יכול להתקדם לדבר. יואב בן צרויה הסתכל על הדברים בצורה שהוא שומע מלכות בית דוד, הוא מחליט מה טוב, הוא מחליט מה צריך לעשות, והוא קנאי והולך בצורה עיקשת על מה שהוא מאמין, באיזה אידיאל שהוא מאמין שמה שהוא עושה. איפה לא תרצח? נפל את זה. אפילו שהוא עשה איזה בקדושה, בטהרה לשם שמיים, הוא חשב שכל המורד מלכות בית דוד חייב מיטה, וגם הבן שלו, וגם אם דוד מורד מלכות בית דוד, גם אותו הוא יערוב. אצל יואב בן צרויה, גם עם דוד המלך, הוא היה לקו לעזוב את דוד וללכת לאבשלום, היה לקו. אבל כל הדברים הקשים בעולם שנעשו בעולם, הם נעשו בשם הדת, בשם הקדוש ברוך הוא, בשם האמת. כל המחלוקות הקשות נעשו לשם שמיים, בשביל הצדקות, בשביל הקדושה. וזה היה החורבנות הגדולים ביותר שהיו לעולם כולו, היו בשם הדת ובשם התורה ובשם הקדושה ובשם המסירות ובשם היושר ובשם הצדקות. תיזהר לא לעבור את הגבול של התורה ושל השכל, ליפול במקומות מסוכנים ביותר. כל אדם צריך לדעת שאין דבר כמו התורה הקדושה, שאין דבר כמו המצוות, שאין דבר כמו זה, כי הם חיינו ואורך ימינו. אבל תדע את הגבול, תדע את הגבול, לא לעבור את הגבול הזה, שהגבול הזה יכול להיות מסוכן מאוד מאוד, שתאבד את כל העולם שלך. ויואב בן צרויה איבד את עולמו, מת, תפס בקרנות המזבח, שמונו המלך הרג אותו, מת, איבד את הכל. למה? כי הוא האמין במשהו שלא היה צריך להאמין. הוא האמין שהוא עושה את הטוב בעולם, הוא מביא את הגאולה לעולם. גם אם צריך להרוג את דוד, הוא יהרוג את דוד, וגם אם צריך להרוג את אבנר בנר, הוא יהרוג את אבנר בנר, וגם אם צריך להרוג את הבת דודה שלו אביגיל, לא אשתו של דוד אלא אביגיל אחותו של דוד, הבן שלה הוא הרג גם אותו, הכל בשם הקדוש ברוך הוא, הכל בשם, והתורה אומרת שהיה צדיק יסוד עולם, אבל בשם התורה והקדושה והמצוות המעשים טובים והכל, אדם יכול לעשות את כל הדברים הקשים ביותר. וגם את שלמה המלך הוא רצה להרוג, גם את שלמה המלך הוא רצה להפיל אותו מהכיסא, הוא אמר מה הוא ילד קטן בן 8, איך הוא יכול להיות חכם, איך הוא יכול להניג את מלכות בית דוד, איך הוא יכול לבנות את בית המקדש. הוא ראה את שלמה המלך בתור נזק מהלך, ושלמה המלך היה חכם, אמר האיש הזה קודם כל את אח שלו אדוניהו בן חגית, שלמה המלך הרג, הרג את אחי, הוציא אותו להורג על זה שהוא מרד במלכות. את הכהן הגדול שלח עם שלמה, עם דוד המלך כל חייו, הוא אמר לו אני לא יהרוג אותך כי הלכת עם אבא שלי ברגעים הקשים, אני אזכור לך את זה, אז תלך תתחבב מעצר בית כל חייך. הוא לא רצה להרוג גם את יואב, הוא אמר לו יואב גם אתה הלך למדבר, יואב לא רצה ללכת למדבר, יואב הלך עם הקשנות שלו עד ששלמה אמר לו הוא רצה לעזור את קרנות המזבח, אמר אני הולך עד הסוף, אני לא נכנע. המהות שלו הייתה לא להיכנע, לא להיכנע, הוא האמין במשהו, אמר אני אמות, והתורה אומרת שהיה קדוש עליון, היה צדיק גדול, ראש הסנהדרין. והנה אנחנו רואים גם היום אדם רוצה לקרוא לשם שלו יואב, כן, זה שם טוב, למה? הוא לא לשלילה יואב בן צרויה, הוא היה ראש הסנהדרין, הוא לא לשלילה, הוא היה ראש הסנהדרין, אבל ההתנהלות שלו, האמונה שלו בדבר, והקשנות שלו על דבר, וללכת על דבר עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, כן, צריך אדם להיות עקשן ולעמוד על שלו, אבל לדעת לשים את המסגרת איפה תרפה ואיפה תקשה. וזה ההתמודדות של האדם, שאדם צריך לבנות בראש שלו את המנגנון הנכון והאמיתי, איפה להמשיך ללחוץ ואיפה לשחרר. זה לא תמיד טוב להיות הגיבור ולשבור ולהמשיך, לא, אתה צריך להיות עם המנגנון הנכון איפה לעצור. כי אם אתה ממשיך וממשיך וממשיך וכסוס שוטף במלחמה, הסוס רץ במלחמה, נשרד, מקבל מכות, סוף המלחמה קורס ונופל באמת. אתה צריך להיות גם מתי אתה שם את הגבול ואיפה אתה שם את הגבול. יואב בן צרויה לא היה לו גבול, הוא ראה את הכל בלי גבול, הוא ראה את הכל בלי גבול, וזה היה כל הבעיה עם המלאכים. המלאכים ראו את הדברים בצורה לא פשוטה. אנחנו רואים אצל אחאב, אחאב היה מלך ישראל, והתורה הקדושה מספרת על אחאב שהוא התחתן עם איזבל, שאחאב היה מלך חזק ומלך 22 שנים אנחנו חושבים, והוא התחתן עם איזבל. איזבל הייתה בת של מלך אמון, מלך. איזבל הייתה בת של מלך, גויה, בת של מלך, הוא התחתן איתה. ואיזבל הייתה אישה שהכניסה בכל עם ישראל עבודה זרה, עבודה זרה. כל עם ישראל התחילו לעבוד עבודה זרה, עבודה זרה. כל עם ישראל שמו בכל מקום עבודה זרה. אך אב המלך, הוא היה מצד אחד איש צבא גדול, מצד שני מדינאי גדול, פוליטיקאי גדול, הוא ידע איך לעשות את הכל טוב. אבל מצד אחר הוא הכניס עבודה זרה בכל ארץ ישראל, כל ארץ ישראל. לא היה מלך רשע כאחאב, היה מלך רשע, ומי עמד אחריו לדחוף אותו לכל הרשעות? אשתו. אשתו, נסתכל עובדיה הנביא, ממי ברח, ממי פחד, ממי? מהנביאים הכביא אותם, מהנביאים, עובדיה הנביא הכביד מהנביאים, אחאב היה מחפש נביאים להרוג אותם, לא רצה לשמוע את האמת, היה מחפש נביאים להרוג אותם. וגם אליהו הנביא, מתי שאליהו הנביא הלך ודיבר עם אחאב בצורה קשה ביותר, אליהו הנביא ברח, אחאב רצה להרוג אותו, אליהו הנביא ברח, ברח למדבר, ברח למדבר כי אחאב רצה להרוג אותו. ואיזבל הייתה עושה כל דבר בעולם בשביל לעשות רע, כל דבר בעולם. הנביא מספר, יום אחד אחאב ראה איזה שדה יפה של נבות הישראלי, היה אדם שקראו לו נבות הישראלי, היה לו שדה, בא אל אחאב ואמר לו תמכור לי את השדה. אמר לו נבות אני לא רוצה לקנות, תמכור, שדה שלי, ירשתי אותה מאבות אבותיי, לא רוצה למכור לך. בא לבית עצוב כמו ילד קטן, המלך לא אוכל, לא יושב, שכב במיטה, הסתובב לפני התגלם לכולם ואמר לי, עצוב. אשתו אחאב בא ואמר לו, למה אתה עצוב? הוא אמר לה, רציתי לקנות את השדה של נבות הישראלים, הוא לא רוצה למכור לי. אמר לו, עכשיו תהיה מלך. אמר לו, אני עכשיו ללמד אותך איך עושים מלוכה. עד היום אתה לא ידעת איך עושים מלוכה. עכשיו אני אלמד אותך איך עושים מלוכה. הלכה אשתו של נבות הישראלים, והוא לקחה כמה אנשים שקרמים רשעים, אנשים שיהיו עדי שקר, והיה איזה מקום, איזה כינוס, והעדי שקר האלה התחילו לצעוק ולומר, שמענו את נבות הישראלים מקלל את השם. צריכים להוציא אותו להרוג. באו עדו עדות שקר, נתנו עדות, הוציאו את אחיו למיטה, תלו אותו, הרגו אותו. וברגע שתלו אותו והרגו אותו, מי שמת מארבע מיטות בדין, אז כל רכושו שייך למלך. ככה לקח את השדה של נבות הישראלים. איך ששמע את זה אליהו הנביא? אליהו הנביא רץ לאחיו ואמר לו, קדוש ברוך הוא, אתה תמות, ואשתך תמות, ויהיה לך, ויהיה לך, ויהיה לך, ויהיה לך. כל הקללות הקשות, אליהו הנביא קיבל את אחיו, ואליהו הנביא ברח. ואליהו הנביא ברח. והוא לקח את השדה של נבות הישראלי, עשה בו מה שרוצה, עשה שם גינה יפה. יש תוספות, שהתוספות שואל שאלה. הרי מלך פורץ גדר, מה שמלך רוצה, המלך עושה. והגמרא, הרמב״ם לומד את זה להלכה, והרמב״ם אומר, כל מה ששאול המלך אמר לעם ישראל, שמואל הנביא אמר לעם ישראל, מתי שעם ישראל באו וביקשו משלמה המלך, משאול, משמואל הנביא, מלך, כל מה ששמואל הנביא אמר להם, שמלך יעשה, מותר למלך לעשות. ייקח את בנותיכם, ייקח את הילדים שלכם לעבדים, ייקח את שדותיכם, ייקח ויקח, כל מה ששמואל הנביא אמר לעם ישראל שמלך יעשה לכם, זה נכתב להלכה שמותר למלך לעשות. לכל כל מה ששאול המלך, שמואל הנביא אמר, ייקח את בנותיכם, ייקח אותם לעבוד אצלו בבית, ייקח את השדות שלכם, ייקח את הילדים שלכם להיות עבדים. כל מה שכתב, הרמב״ם פוסק להלכה, זה מה שמותר למלך לעשות. כל מה ששמואל הנביא הסביר את עם ישראל, מתי שעם ישראל באו לשמואל הנביא ואמרו לו, זהו אתה שמואל, אנחנו רוצים עכשיו שיהיה לנו מלך, אמר להם שמואל לא כדאי לכם, הוא ייקח את הבנות שלכם, ייקח את העבדים, את הילדים שלכם לעבדים, הוא יעשה את השדות שלכם ייקח, 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 הרמב״ם פוסק להלכה, כל מה שאמר להם שמואל הנביא, תיזהרו ממלך, זה מה שמותר למלך לעשות. שואל התוספות קושייה, אם למלך מותר לקחת שדה, אז נבות הישראלי, אחיו המלך היה בא, אומר לנבות הישראלי, תודה רבה, לך מפה, זה שלי. כי מותר למלך, מה ששמואל הנביא אמר, שמה שמלך יכול לעשות, מותר לעשות. אז מה אחד הדברים? קח את שדותיכם, קח את השדה, זה מותר. ככה שואל התוספות. כמעט אנחנו חושבים, למדנו את כל הש"ס כמה פעמים, לא ראינו תוספות שמביא שבע תשובות על קושייה אחת. יש שבע תשובות של תוספות על הקושייה הזאת. תשובה אחת אומרת תוספות שזה דווקא במלך ישראל ולא במלך יהודה ולא במלך ישראל. תשובה שנייה אומרת תוספות שזה דווקא בשדה שקנית אותה ולא ירושת אבות. שבע תשובות ויסוד גדול. מי שבא ואומר לך שתי תשובות על שאלה אחת, תדע לך זה לא נכון. אם בן אדם בא ואומר לך, סליחה לא באתי בזמן, היה פקקים, וגם הלכתי לרופא, הוא סתם מלדר שטויות. מתי שאדם אומר לך 2, 3, 4, 5 תשובות, זה לא נכון. תשובה יש אחת, לא 2. מתי שאדם מתחיל להגיד לך הרבה תשובות, תדע זה לא נכון. אם אתה רוצה לדעת אם אדם משקר לך, או בערך עונה תשובה, אם הוא עונה לך 2 תשובות על שאלה אחת, תדע, התשובה זה בערך, ובערך איננך, זה לא אמיתי. תוספות מתרץ 7 תשובות על קושייה אחת. למה בפשטות הוא לא הלך ולקח את השדה? מלך פורץ גדר, מלך לוקח שדה, ייקח את השדה. היה מותר לו לקחת את השדה. למה הוא לקח את השדה? 7 תשובות התוספות מתרץ הזה. בכל אופן, מה היה בסוף עם אחיו? נתנו זה שיעור לפני 8 חודשים. בלוס אנג'לס על התוספות הזה. בסוף מה היה עם אחיו? אחיו יצא לאיזו מלחמה, המלך תפס בשבי את המלך של עמון, ואז הוא אמר לו, אחי אתה, אח שלי שחרר אותו. אחר כך מלך עמון אמר, בבקשה יוצאים למלחמה, תרגו רק את המלך, אל תרגו אף אחד. אותו מלך שהוא שחרר אותו, ביקש תרעו רק את המלך, זה מה שכתוב, כל המרחם על האכזרים, סופו תחזר לרחמנים. לפעמים אתה רואה אדם אכזר, אתה מרחם על המסכן, תדע, הוא יתהפך ועוד יהרוג אותך. אמר להם המלך, אל תרעו אף אחד, תרעו רק את המלך של אחיו. עכשיו אחיו ידע שרוצים להרוג רק אותו, מה הוא עשה? הוא התחפש למישהו אחר. פתאום איזה מישהו סתם זרק חץ, פגע לו בלב והרגו אותו. אפילו לא ידעו שהוא המלך. זרקו חץ, הרגו אותו. ואז בא יהוא בן משי, יהוא בן משי, השתלט, לקח את המלוכה, ובא והתחיל לדור לכיוון הארמון של המלך. ומה עשתה איזבל? אשתו שהביאה עליו את כל הצרות הגדולות, שמע שאותו אדם מתקרב לארמון, אחיו התלבשה יפה, והתאפרה ועמדה בחלון עם העבדים שלה וחיכתה לו. הוא ראה אותה כך, אמר לה, יאמר לו, תיזהר, יהיה לך ויהיה לך. כבר הוא בא לך מת, דיבת המלוכה, עומדת בארמון וצועקת. אותו אדם אמר לה, סליסטים שלה, תזרקו אותה מהחלון. הסליסטים שלה, רגע אחד היו איתה, אחרי רגע זרקו אותה מהחלון. והגמרא אומרת, כמו שקילל אותה עם אליהו הנביא, עד שהגיע לקבר, כלבים אכלו את כל הגוף שלה. וחכמים אומרים, שלא אכלו את הכתפיים, לא אכלו את הכתפיים שלה, כי היא הייתה הולכת לרקוד לחתנים וקלות ומשמחת אותם. אז זה לא אכלו את הכתפיים שלה. כי לכל הכללה של אליהו הנביא, תפסה בו, איבד את כל מה, איבד את הכל, 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 איבד את הכל. אדם יכול להגיע לעולם, אדם יכול לאבד עולם, אדם יכול מתנהלות של אדם לאבד את כל עולמו. הנה השם, דיברנו על יואב בן צרויה, שאפשר לשבור בין שתיהם, יואב היה קדוש עליון, שההתנהלות שלו שהוא היה סוגר דבר בראש, הולך, 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 וזה לא תמיד טוב. זה לא תמיד טוב, אדם צריך לדעת איפה לעצור, איפה להמשיך, אדם צריך לדעת איפה ללכת עד הסוף, איפה לשחרר, איפה להמשיך. זה לא דבר שהוא מתמטיקה ידועה מראש, כל דבר תלך עד הסוף, תנצח. לא, יש דברים, מה שהשכל עושה, אז מה עושה? יש דברים שאדם צריך לשחרר אותם, יש דברים שאדם צריך להיות חכם, בתחבולות תעשה לך מלחמה, ויש דברים כן שצריך להתנקש. אדם צריך לדעת איפה ללכת עד הסוף, איפה לעצור, איפה ללכת יותר, איפה ללכת פחות. זה יואב בן צרויה. אני רוצה לך, אני רוצה לך. כל אדם צריך לדעת איך ללכת ומתי ללכת וכמה ללכת. זה יואב בן צרויה. יואב בן צרויה איבד את זה. הוא הלך יואב בן צרויה, הלך עם זה עד הסוף, עד הסוף. יש מדרש, שלדעי שזה גוזמן לרבנן, אבל זה מדרש שהמדרש אומר, יש מדרש שהמדרש אומר דבר מפחיד. המדרש אומר שמתי שאבנר ויואב רבו, הרי מה עשה יואב בן צרויה? יואב בן צרויה ידע שאבנר בנר חזק ממנו. ידע שאבנר בנר יותר חזק ממנו. היה בלב של יואב בן צרויה על אבנר בנר. למה? כי יואב בן צרויה אמר, שאול המלך רודף את דוד, שנים רוצה להרוג אותו. דוד המלך, החיים שלו היו חיים זוועה. היה חי במנהרות, היה חי רדוף כל הזמן. מי היה שר הצבא? יואב בן צרויה. היית יכול להגיד לדוד, תעזור אותו. אבנר בנר היה שר הצבא, הוא היה יכול להגיד לדוד, לשאול המלך, הוא חתן שלך, תעזור אותו. אבל יואב בן צרויה הרגיש שאבנר בנר כל הזמן עוד שופך אש, אש, אש. לפעמים שתי אנשים רבים, יש אנשים שלישיים, שמה הנאה שלהם? לשפוך אש. אבנר בנר החזיק יואב בן צרויה שהוא שפך אש בשנאה בין דוד לשאול. הרי דוד המלך היה חתן של שאול המלך. הרי מה עשה שמואל הנביא? משך את שאול, את דוד המלך למלך. אז אין בעיה. שאול המלך, אם לא היה הורג את נובי הכהנים, ואם לא היה מתדרדר למה שהתדרדר, היה גומר את החיים ב-120, ונותן את המלכות למי? לחתן שלו, לדוד. הרי גם יואב, גם החתן שלו, הבן שלו יונתן, אמר לדוד, אתה תמלוך ואני המשנה למלך שלך. אם נסתכל על הדברים בפשטות, דוד המלך היה יכול להיות, הכל היה יכול לעבוד על מקומו בשלום. ששאול המלך יהיה מלך על 120, ימות, מי ייקח את המלוכה? החתן שלו, דוד, נשוי מיכל, הבן שלו, הוא ייקח את המלוכה. הבן יונתן, הוא מסכים מראש לתת את המלוכה. מסכים מראש לתת את המלוכה. אז בשביל מה כל הריב? על מה כל הריב? היה נותן את המלוכה, טוב, על מה כל הריב? כי אנשים שפכו אש. שפכו רעל, שפכו כל... ויואב בן צרויה החזיק שמי שופך רעל במחלוקת הזאת, אבנר בנר. לכן הוא בתפיסת עולם שלו צריך להרוג את אבנר בן נר. ומתי שהיה לו הזדמנות הוא לקח אותו לשער העיר. מה זה שער העיר? בדין. הוא הלך והרג אותו בדין תורה. הוא היה ראש הסנהדרין, הוא הרג אותו בדין תורה בתור נקמתם שהרג את אחיו, החזיר לו שהורג אותו, בתור זר שרדף בן דוד המלך, שם אש כל הזמן וליפה את הלהבות. הגאון מווילנה אומר דבר מפחיד: אם אני ואתה רבים, אנחנו יכולים להסתדר, אין בעיה, אפשר להסתדר, רבים על כסף, רבים על עסק, אנחנו יכולים להסתדר. אבל אם בן אדם בנו לו שנאה עם מישהו שאין ביניהם כלום, רק מסיפורים, אי אפשר להסתדר. זה שנאה שקנויה בלב ואין אמה איך להסתדר. לכן אנשים שמספרים לאנשים סיפורים ומסכיתים אנשים ומכניסים לאנשים דברים שהם לא אמיתיים, אין תקנה למכתם. למה? כי מה אתה עושה מחלוקת בין אנשים? דוד ושאול המלך היו יכולים לשבת ולהסתדר בעשר דקות, זה חם וחתם. אבל מה, היה אנשים כמו אבנר בן נר, שככה יואב חשב, סתם ידע שהמלכות שלו רוצה להיות רמטכ"ל, איך הוא יכול להיות רמטכ"ל? לשים מלחמות כל הזמן, לעשות מלחמות, זה אמר, זה עשה, זה רוצה להרוג אותך, זה רוצה לעשות לך, זה רוצה לעשות לך. מה הוא גרם לדוד המלך? חורבן. דוד המלך היה חי חיים קשים ביותר. מה הוא גרם לשאול המלך? לאבד את המלכות, למות. ובסוף מה קרה לו? הוא שומע שמרננים עליו שהוא משהו לא תקין בינו לבין אחת הנשים ששאול המלך יצפה בתיה, ואז הוא הולך לוקח את כל המלכות ועובר לדוד המלך, ואז יואב בן צרויה הורג אותו. ואיך יואב בן צרויה הרג אותו? יואב בן צרויה הלך לשאול אותו שאלה. חכמים אומרים שיואב בן צרויה ידע שאם הוא ילך איתו מלחמה בחרבות הוא ינצח אותו. כל קרב שיריב איתו אבנר בן נר חזק ממנו. אז הולך לשאול אותו, אישה שצריכה לעשות עיבור ואין לה ידיים, איך עושים עיבור? הוא אמר לו בפה. הוא אמר תראה לי איך בפה, התכופף לפתוח את השרוך, דקר אותו בלב. וכל הוא ידע שהוא לא יכול להילחם איתו. ואז חכמים אומרים, אם הסכין בלב, אבנר בן נר הפך את יואב על הרצפה ולקח סכין לתקור אותו, והוא מדמם למות. עמדו חכמים ואמרו לו, שתיכם שתי שרי צבאות ישראל. הנה אנחנו כבר רואים עוד כמה דקות, אבנר בן נר מת, הסכין בלב שלו. אמרו לאבנר, אם תהרוג את יואב, מי ילך למלחמות של עם ישראל? תרחם עליו. אבנר זז לצד, נפל ונפטר, שמע לחכמים, ויואב קם. אבל דוד המלך לא מחל לו, קיבל אותו שיהיה לו בזרע שלו ובזרע זרעו שררת, בעיות, דברים קשים. ולפני שנפטר קרא לשלמה המלך ואמר לו, תדאג להרוג אותו. את מי? הוא אח, הבן של אחותך, יואב בן צרויה. צרויה זה אחות של דוד המלך. הוא אומר, תהרוג את בן אחותי, את יואב, שלח עם דוד. כל המלחמות, כל רוב הניצחונות של דוד המלך היו בכוחו של יואב בן צרויה, רוב הניצחונות. הסיפור של שימי בן בחרי שברח לאיזה עיר ובא אישה חכמה ונתן לו את הראש שלו, כל הדברים, יואב בן צרויה היה לוחם גדול גדול גדול, אבל הוא היה עקשן. הוא לא ידע לשים ברקס לעקשנות שלו. גם אם אתה רב, תדע איפה לעצור. גם אם אתה רב, הרב את ריבנו ואתה מדיננו. תדע איפה לריב ותדע איפה לעצור. יואב בן צרויה לא היה לו ברקס, הוא המשיך, המשיך, המשיך. הוא, גם את דוד רצה להרוג, גם את דוד רצה להחליף. כי הוא אמר, אני שומע מחות בדוד. אתה רוצה להרוג את דוד המלך, אתה שומע מחות בדוד? רצה להפיל את שלמה, רצה להפיל את דוד, ללכת עם אבשלום. הרג את הבן של אביגיל, שדוד המלך שם אותו שר צבא, אחרי שדוד ראה אותו על הגבול, עומד לבגוד בו וללכת עם אבשלום. דוד המלך, הרג את הבן של דוד המלך אבשלום. והכל בשם התורה והקדושה והמצוות, והיה צדיק, היה ראש הסנהדרין, היה ראש הסנהדרין. זה לימוד אחד שאדם צריך לדעת איפה לשים את הגבולות בדברים. לימוד שני, אחאב. אחאב, אתה מלך של עם ישראל, אחאב. הולך אחרי אשתו, אשתו מובילה אותו ללכת. נו, אז לא רוצה לתת לך את השדה. לא תיקח את השדה. אז מה, אתה ילד קטן, אתה מלך, כל הארץ שלך, הכל שלך. מה, אתה ילד קטן? לא, בעל הבית נכנס למיטה, מתחסה ובוכה. זה מלך. הלך אחרי אשתו, היא אמרה לו, אני אביא לך את השדה, ואז הביאה לו את השדה, והוא שמח, ואמר לו, היום יהיה מלך בישראל. היום אני אלמד אותך איך נהיה מלך. איך נהיה מלך בתחבולות, ברמאויות, בשקרים, בעבודה זרה, בדברים לא טובים. אדם צריך להיות תמיד כל הזמן, לשבת להיות חכם, לדעת האם גוררים אותו מעבר למידה, האם הוא נגרר, והאם הוא לא נגרר. הרבה דברים שאדם עושה בחיים הוא נגרר, הוא לא עושה אותם במחשבה. ודברים שאנחנו לא עושים אותם במחשבה ואנחנו נגררים אליהם, אנחנו אחרי כן חיים בנקיפות מצפון ממה שנגררנו. אם אני מחליט משהו, אנחנו מדברים על אנשים חכמים, לא על אנשים שכל החיים שלהם זה להתגרר. אדם שמחליט החלטה כי הוא החליט, אז הוא שלם עם ההחלטה. גם אם צריכים לפעמים לשלם על החלטתה שהחלטת ביוקר, משלמים. אבל אדם שהוא נגרר וחי בגרירה שהוא נגרר לדברים, אף פעם אין לו שלמות בנפש, ותמיד המצפון שלו כואב, כי נגררת. אדם אוכל, אכלת יותר מדי, נגררת. למה אכלת את זה? אדם מדבר עם חבר, אמרת מילה לו במקום, נגררת. למה אמרת את זה? אדם רב עם מישהו, היית יכול המילים שהוספת נגררת, כל מה שנגררים מצטערים. אדם צריך ללמוד לא להיגרר. אדם שנגרר למה שנגררת, אתה תשלם על זה נפשית, כספית. כל מה שנגררים זה לא אמיתי. חברים הלכו, קנו שעון, נגררת, שילמת יותר, אין לך את זה, אל תיגרר. אתה יכול לקנות בית כזה, לא מה יגידו אנשים, נגררת, קנית יותר, בשביל מה אתה נגרר? אדם צריך להיזהר, לא להיגרר. אם אתה נגרר, אתה אחר כך משלם על זה, בכבוד שלך, בכסף שלך. אתה, מה שנגרר, אתה משלם על זה. כל מה שנגרר אתה בחיים, תדע יש לך זה תשלום. אל תיגרר בחיים בכלום, בשום עניין. אל תיגרר בדברים. אל תיגרר בחיים בכלום. מה שנגרר אתה, תשלם על זה. מי רוצה את צדיקים לומר עוד דבר?
אני בחווה שכתוב. אל תבוא עליהם תוסיף, היא עכשיו הוסיפה מילה שלא הייתה צריך להוסיף, השם אמר אל תיגע. אז היא הוסיפה, הוא דחף אותה לארץ, ומהדיבור הזה נדבר כל
הדבר. מיכאל צדיק, כל, אנחנו 30 וכמה שנים רואים אנשים, איפה שראינו אנשים נגררים, נגררים, שם היה נפילה שלהם. תלך בקו שלך, אל תיגרר, אל תיגרר, תחיה במה שאתה מרוויח, תחיה במה ש... תחיה את החיים שלך, אל תיגרר. אתה נגרר, נגרת גם לבעיות. נגרת גם לבעיות. אל תיגרר, אל תיגרר. תעשה מה שאתה מאמין, אל תיגרר בכלום, אל תיגרר לא בדיבור, אל תיגרר לא בצחוק, אל תיגרר, אל תיגרר. מה שנגררת, תדע, פתחת בעיה לעצמך. תשלם על זה.
אל תדברו גבוה גבוה, יוצא עתק ותיכם. אל תדברו גבוה מהגבוה ממה שאתם. מה שאתם עושים אתם מעתיקים. זה עתק ותיכם, אתם רק מעתיקים דבר של מישהו אחר. זה תוספת.
עצום. כמה זמן שיעור שעשה? אנחנו רוצים לדבר עוד על עין הרע, ורוצים לדבר על פלפולים. נדבר זה היום או ביום אחר, או מחר. עניין הרע ועל גלגולים. עניין הרע ועל גלגולים. נשאיר את זה אולי למחר, עכשיו נדבר דברים אחרים. כי אמרתם עכשיו, אז אנחנו כאילו מה שאומרו לנו אנחנו עושים. כל מה שאומרים אנחנו תמיד עושים אחר. זה יסוד גדול בכם משם. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר?
הרב, יש לי שאלה. קודם הרב אמר שהעניין הזה עם השדה, שהרב רצה לקחת את השדה.
לא אמר.
אחר רצה לקחת את השדה.
סתם, בא, רוצה את השדה, בוכה, בא לבית, שוכר במיטה, בוכה, לא רוצים לצאת לי את השדה. אז התוספות שואל, אומר, בורס גדר, יכול לקחת, למה הוא לקחת? התוספות אומר שבע תשובות, שבע תשובות.
אבל הרב אמר שאם האדם נותן כמה תשובות, אז התשובה הזאת היא לא נכונה. אז בעצם התשובה של התוספות לא נכונה?
לא, חס ושלום, אבל רק אומרים את זה במליצה, שמתי שאדם מתחיל להגיד לך תשובה ועוד תשובה ועוד תשובה, זה לא נכון. כבודו גם יודע. אתה שואל את הפועל שלך, איפה היית? הבן שלו חולה וסבתא שלו גם חולה וגם דודה שלו ועשה התאונה והיה פקק חמש תאונות, הוא שקרן.
למה אתה ספר דבי שבת שבת?
זה שאלה קשה, למה? למה חייב לא יכול לקחת בגדר, שמלך פורץ גדר, יכול לקחת את זה? אז הרמב״ם אומר שמלך פורץ גדר, רק אם זה למלחמה פורץ גדר, אבל אם הוא רוצה את זה לעצמו, הוא צריך לשמם או צריך כך, יש לזה פלפולים בהלכה. אבל בכל אופן, התוספות מביא שבע תירוצים.
כמו הרמב״ם אמר, כמו שאסתר הגיעה, כל התירוצים, כל
התירוצים. זה מה שהיא חשבה. זה מה שהיא חשבה, אבל היא חשבה, היא חשבה פחים תמנה לו, השטח לחמך על פני המים, כך, כך, כל הגמרא, מה שהגמרא אומרת, זה מחשבה. זה המחשבה. יש מחלוקת גדולה בהלכה. יש גמרא, מה אומרת? אמר רבא, לא נסכת מגילה. מתי עושים סעודת פורים? אז הגמרא אומרת שסעודת פורים עושים ביום. אז הגמרא שואלת שאחד האמוראים התעכב בסעודה, הוא שאל אותו, הרב שאל אותו, למה התעכבת בסעודה? למה התעכבת בפורים? אמר, עשיתי סעודה. אז הוא אמר לו, לא יכלת לעשות סעודה אתמול בלילה? אז הוא אמר, מה, אתה לא יודע מה שהרב אמר שלא עושים סעודה רק ביום ולא בלילה? אז יש מחלוקת בהלכה, האם סעודת פורים זה רק ביום, או סעודת פורים אפשר לעשות גם בלילה? מי מכיר המחלוקת? מחלוקת בראשונים. הרמב"ם פוסק להלכה שביום הסעודה, ובלילה מרבים בסעודה, אבל לצאת לחובה לא. מרבים, אפשר לעשות קצת סעודה, מרבים בסעודה. אבל סעודת פורים זה רק ביום, לא בלילה. אדם שבלילה רוצה לעשות סעודת פורים, לא יצא ידי חובה. סעודת פורים זה רק ביום, לא בלילה. יש מחלוקת בהלכה אם מותר להתחתן בפורים. הרי הם מרבים שמחה בתוך שמחה. הם מותר להתחתן בפורים. למשל, בחג אסור להתחתן, כי לא מרבים שמחה בתוך שמחה. הרמב"ם פוסק להלכה שכן מקדשים בפורים. זה לא נקרא שמחה בתוך שמחה. זה לא נקרא שמחה בתוך שמחה. הרמב"ם פוסק להלכה שזה לא נקרא שמחה בתוך שמחה. אבל למסקנה, תדעו שרוב הראשונים פוסקים להלכה אומרים שסעודת פורים בלילה זה גם הריבה, ועוד ראשונים אומרים שסעודת פורים גם בלילה יש לזה משמעות. אבל ההלכה נפסק לו, שסעודת פורים זה רק ביום ולא בלילה. בלילה הוא רוצה לרבות בסעודה, ירבה יסר קצת, ירבה בסעודה. אבל סעודת פורים זה רק ביום ולא בלילה.
כן, רבי משה. בוא נראה לשאלה עליו. למה הוא איך פורץ גדר? אבל אמרו לזהרה, איך תיגע מסתר?
בכל אופן,
המלך.
בכל אופן, מלך רבי משה. הוא מלך.
רבי
משה הוא מלך, ומלך יש לו, למלך יש... רבי משה, נאמר דבר. תסתכלו בנביא, על אף נביא, על אף מלך לא כתוב בים אותה מלך. אפילו דוד המלך, והתלבו באמת דוד. למה? על אחת כתוב בים אות המלך, לא כתוב על זה שום מלך, הוא מלך כמו מלך. בים אות המלך, מישהו יפתח את זה מיד בנביא, רק עליו אנחנו חושבים הוא המלך היחיד שכתוב בים אות המלך. רק עליו כתוב בים אות המלך. שום מלך לא כתוב עליו, אנחנו נסים להיזכר, שום מלך לא כתוב עליו בים אות המלך. על אחת כתוב בים אות המלך. בים אות המלך, אני לא כתוב את זה על שום מלך, תמיד המלך לא כתוב בים אות המלך. כי בכל גם שהוא מת רבי משה, הוא מת כמלך. אז אם אתם שואלים איך הוא לא אומר פורץ גדר, כתוב עליו בים אות המלך, מה שלא כתוב עליו אחד. בים אות המלך. לא משנה מה, תראו כמה התורה קדושה ומכבד, שומרת, כבוד של כל דבר, הוא מלך בים אות המלך. אפילו שהוא מת כאדם פשוט, להתאבש כאדם פשוט, וזריה הוא לוחץ בלב. וחכמים אומרים שהוא ידע שהחיילים יודעים שהוא המלך מחופש, והוא אמר, אם הוא ייפול, ויראו שהוא נופל על פעם אחרי המלחמה, כולם רצים סכין עם חרבות, חצים, הורגים את המלך, נכנעים. כולם בורחים. הוא ידע שכל החיילים יודעים שהוא מחופש, הוא קיבל חץ בלב, הוא אמר, אם הוא ייפול, זה יפיל את רוחם של עם ישראל. הוא עשה את עצמו עד הטיפה האחרונה של אדם, ישב, 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 שכולם יראו אותו עוד עומד, והסתיר שיש לו חץ בלב. ועל זה הוא קיבל שכר. אפילו שהוא היה רשע, לא היה אדם שעשה את הרע בעיני השם כאחר. תלמיד, כתוב על עוד מלך וים אותה מלך, רק עליו, היום מלך. מה?
כתוב,
היה מלך מצרים. איך קראו לו? נניח באפס, אבל כמה פרעונים היו?
שניהם גם היה חשוב לשניהם למות עם גאווה.
גם אשתו התאפרה, עמדה בחלון, היא אישה חשובה. יהוא אמר לסריסים שלה, תזרקו אותה מהחלון, זרקו אותה מהחלון. יהיו איך אנשים הופכים צד מפה לפה. לפני רגע היא המפקדת, אחרי רגע הם זורקים אותה מהחלון.
דווקא ששניהם היו אחים שקשים.
היא הייתה בת מלך, והוא היה מלך. היא דחפה אותו, היא דחפה אותו, איזבל, היא דחפה אותו, איזבל. היא דחפה אותו, היא דחפה אותו לכל הדברים הקשים. היא דחפה אותו, היא שמה בכל ארץ ישראל עבודה זרה, אשרה. כל ארץ ישראל, חטאו כולם בעבודה זרה. היא דחפה, היא הביאה את העבודה זרה של בית אביה, והכניסה עבודה זרה בתוך עם ישראל. ואחר מלך 22 שנים אנחנו חושבים, והיה מלך חזק.
אתבעל
מלך צידוני. אתבעל, הכניסה את הבעל בכל עם ישראל. עבודות זרות שיהודים, המולך זה אחד העבודות זרות, נתנו שיעור מה זה המולך. בעל טהור, הוא צדיקים ורוצה לומר דבר.
היינו כתוב באותו פרשה של בעל טהור, אמר בעל טהור, 24 פעמים מופיע בעל טהור. אמר לך, על המקום הזה נהגו 24,000. חלק הרגו אותם ומתו במגפה. עכשיו עשו לי מיזות, מתו. כל מי שחטא, מת. אז אני אמר עכשיו כל ה... לא נשאר מי שחטא. מי שחטא, מת. מי שלא חטא, נשאר. אז מה קורה לעומס? נימה.
רבי משה צדיק, מתי שיש מי שעושה משהו לא טוב, כולם שותפים עם זה. רבי משה, כולם שותפים, האמירה, זה נתן לו גב, זה חייך לו, זה דיבר איתו יפה, זה עשה לא טוב, כולם שותפים רבי משה. כן, רבי משה. זה, כי בכל כלל המשרד זה היה קשור לכלל המשרד. רבי משה, לכן אדם שעושה משהו לא טוב, צריכים להוקיע אותו. היום כולם רוצים להתנהג יפה ולכבד ולהגיד כן, ואני לא ירים ולמה אני ירים, לא. רבי יוסף, אתה רוצה להגיד לנו משהו? מה צודים? בן אדם שמתנהג לא טוב, צריך להוקיע אותו. אם אתה לא מוקיע אותו, אז אתה שותף שלו. אם אתה לא מוקיע בן אדם שעושה דבר לא טוב, אתה נהיה שותף שלו. על קמצא ובר קמצא חרה ירושלים. על קמצא ובר קמצא, מה הם עשו? מי עשה את הסעודה? איך קראו לבעל הסעודה? לא יודעים עד היום. לא, אף אחד לא יודע. הוא היה עשיר, הרבנים פחדו ממנו, לא כתבו את השם שלו בתורה. איך קראו לבעל הסעודה? הוא היה גביר חשוב. עד היום לא יודעים איך קראו לו, איך קראו לו. שלח לי כל הקמצא, והוא קרא לבר קמצא במקומו. ואיפה בעל הסעודה שהוא מחולל הפשע, מחולל כל הסיפור? לא כתוב בתורה. למה לא כתוב בתורה? כי נכון, על קמצא ובר קמצא חרא ירושלים, היה איזה איש חשוב, שעשה מסיבה גדולה, והזמין את כל הרבנים, והזמין את כל האנשים העשירים, והיה לו בעיר אדם שהוא שנא אותו, שאיך קראו לו?
בר קמצא.
והוא שלח את העבד שלו וקרא לי, במקום לקמצא, קרא לבר קמצא. ואז בא אותו אדם לסעודה, ישב, אמר לו, קום תצא. אמר לו, ניתן לך את המנה שלי, אל תבזה אותי. אמר לו, לא, קום תצא. אמר לו, אני אשלם לך את כל השולחן. אמר לו, אל תבזה אותי. אמר לו, קום תצא. אמר לו, אני אשלם לך את כל הארוחה. אמר לו, קום תצא. יצא אותו אדם ואמר, כיוון שכל החכמים שמעו אותו וראו מה שהוא עשה, ולא מחו בו, סימן שכל החכמים מסכימים איתו, הלך למלך ואמר לו, מרו בך היהודים. המלך אמר לו, היהודים חברים שלי, אמר לו, תביא לי קורבן, תראה מה הקריבו אותו. הביא לו קורבן, הלך ועשה לו פגם בשפה או בעין. זה כמו חור קטן, באו לחכמים להקריב את זה, חכמים אמרו לו, אסור, בית המקדש, אסור להקריב דבר בעל פגם. אבל מצד שני אמרו, המלך יכעס עלינו. הלכו לשאול את רבי זכר בן אבקולוס, רבי זכר בן אבקולוס אמר, אם אני ארוג אותו, אם אני אקריב את זה, יקרה שאני מקריב קורבן שאסור להקריב, מה נערוק אותו? יקרה בגלל שהוא עשה פגם באיזשהו קורבן, הרגו בן אדם? אמר, אני לא עושה כלום. הלך אותו אדם למלך, אמר אותו רואה, והקריבו את זה. קם המלך והחריב את בית המקדש, והרס את הכל בית המקדש נחרב. וזה גמרא אומרת, ענוותונו, הענווה, שרבי זכריה בן אבקולוס החריבה את ביתנו. הענווה שלו, שהוא שתק, החריבה את בית המקדש. אז נו, איך קוראים לבעל הסעודה שזרק אותו וגירש אותו? לא כתוב. למה לא כתוב? רואים שגם שם היה פוליטיקה, הוא היה איש חשוב מאוד, כל החכמים היו, הוא דאג שלא יכתבו את השם שלו בתורה. הם מהשם שלו רבים לנו. איך אומרים בערבית, איך קוראים לו? שיסמו, איך קוראים לו? איך קוראים לו? איפה? לא כתוב. לא כתוב בתורה, רבי משה, שמתם לב פעם שלא כתוב? לא כתוב. הוא מחולל כל הפשע, הוא עשה את כל הבעיות, לא כתוב. כן צדיק, איפה, איך קוראים לו? לא כתוב. הוא החריב את בית המקדש, הוא עשה את כל הבלגן, לא כתוב את השם שלו.
כן,
מוזכר.
חמזה בן מועצת. ככה קראו לו, חמזה בן מועצת.
מה?
ככה קראו לו, חמזה בן מועצת. זה השם שנתנו לה, תורה. חמזה בן מועצת.
זה כמו שיש כל מיני אנשים שאומרים, מפרשים את עשרת הדיברות, לא נקודה, כאילו. זה אדם קורא לא נקודה תגנוז, אני קורא, כתוב בתורה. לא נקודה תרצח, הוא רוצח, כתוב בתורה. קמצא ובר קמצא זה שתי שכן, זה אחד קמצא חבר ובר קמצא המסוכסך. זה לא בעל הבית, בעל הבית זה לו שם אחר, לא כתוב בתורה את השם שלו.
מה היה
שם
בעל הבית?
הם מרביצים לו.
הם מסתגיעים לזה, אחר הבית זאת את הבעיה כאן.
אז לא במיטה. אז שם את זה על האדם ש...
הוא מכיר את זה, כולם שהיו שם, ששתקו.
מכילה להגיד לבן אדם תצא מהבית, כל מה שאומר לך בעל הבית עשה חוץ מצא, עכשיו קורדו בעל הבית.
זה בין אירוע שהיה שם אני לא אמר פה,
זה בין שמואל מסלטון הצדיק, מתי שבא אדם לסופרמרקט שלכם ואתה רוצה להגיד לו תצא מפה, הוא יכול להגיד לך אני לא יוצא מפה, כל מה שאומר לך בעל הבית עשה חוץ מצא. הם יכולים להגיד לאדם הכל, אבל לצאת אתה לא יכול להגיד. כל מה שאומר לך בעל הבית עשה, עשה חוץ מצא, צא אין הכוח לבעל הבית לומר. והוא אומר, קום תצא, אתה לא יכול להגיד לה לצא.
זה תמיד יכול להיות משהו בעל אחד שסדר את זה. אבל אם אנשים מסתכלים על זה ולא עוצרים על זה, אז זה הבעיה.
חכמים ידעו, זה מה שהוא אמר. בוודאי.
אז לכן אנחנו אומרים, מי שהיה שם, לא על הבעל הבית עצמו.
כי נכון, אתם מוצאים עיתון
ש... לא זה שהכל הבעיה.
תתן ברוב, שהרבנים אשמים, כולם אשמים.
כי זה יכול לקרוא הרבה פעמים, שאנשים לא עוצרים את זה.
אמת שעבודה של תלמידי חכמים וחכמים, גם אם צריך ליצוק ולהיות, הרי מה הבעיה של הדור הזה? פני הדור כפני הכלב, מה פני הדור כפני הכלב? ראיתם פעם כלב רץ? הכלב רץ, כל כמה צעדים הוא מסתובב להסתכל פה בעל הבית. אין לו אומץ לרוץ לבד, מי שכלב חזק מאוד, תמיד הוא מסתכל פה בעל הבית. ככה הדור הזה, פני הדור כפני הכלב. כל בן אדם הולך צעד, מסתכל מה אומרים אנשים, עוד צעד מה אומרים אנשים. בן אדם שיודע לקחת, הרי החיים לא נמדדים ביום, שבוע, חודש, חיים נמדדים לאורך שנים. הנה ניקח כתבי ארי הקדוש, רבנו ארי הקדוש. רבנו ארי הקדוש, כל הקבלה שלו הייתה סגורה. רבנו ארי הקדוש, התורה שלו הייתה סגורה. אפילו יש כתבים, שטר התקשרות. רבנו ארי הקדוש, רואים את זה אחר כך אצל התלמיד שלו, רבי חיים ויטל, שהיה עושה שטר התקשרות, שטר כל 13 תלמידים, אלה רבי חניתה 13 תלמידים, הוא כותב נשבעים, שבוע חמורה, דעת, מורנו, רבנו, רבי יצחק לוריא, 10 שנים לא לגלות מה למדנו, ו-13 תלמידים חותמים בשבוע לא מדברים מהיכול. וככה זה השיטה להתקשרות שהיה רבי חייניטל ואחרי כן בישיבת המקובלים הרשע שגם עשה את זה, כי בכל התורה של רבנו אריה הקדוש הייתה בסוד. רבנו אריה הקדוש היה לו 4 כיתות, כל כיתה 10 תלמידים, אלה הם נכנסים אליו לפני חצות, אלה אחרי חצות. כל התורה של רבנו אריה הקדוש בסוד, סוד, 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 במשך שנה ושמונה חודשים, זה כל התורה של רבנו אריה הקדוש. ורק אחרי 150 שנה התורה הזאת יצאה. כי בכל אדם יכול להיות בחיים שאדם פשוט, אדם שאף אחד לא יודע עליו, אדם כלום. אבל אם הוא הלך בדרך אמיתית וטובה, רבי נחמן ברסלב, בחיים שלו הוא היה נדוף. מה היה לרבי נחמן ברסלב בחיים? אולי 100 תלמידים, 150 תלמידים. היו זורקים עליו אבנים ברחובות. אבל שם טוב, היו מקלילים אותו. אבל לאורך זמן ראו שהתורות שלהם והדרך שלהם היה בזה אמת, ואחרי זמן זה יצא. אדם שבוחן את עצמו כל יום, חיים נבחנים על 50 שנה, 100 שנה, 10 שנים, חיים לא נבחנים יום יום. אדם שבוחן כל יום את עצמי, מה חושבים עליי, מה אומרים עליי, כמה יש לי, מה אין לי, אדם כזה החיים שלו לא חיים. החיים נבחנים לטווחים ארוכים, לחיים שלמים, לא ליום יום. חיים נבחנים לטווחים שלמים. אדם שחי על הרגע מה מתחשק לי, מה אני רוצה, מה חושבים עליי, מה אומרים עליי, אין לו חיים. וזה גם לא נקרא. היום יגידו לך טוב, אחרי יגידו לך רע. החיים לא נבחנים ככה. חיים נבחנים לטווחים ארוכים. אז אמת, מה שאתם אומרים, כן, החכמים שהיו שם צריכים לפעוק, אתה עושה טעות. וחכם רב שלא עומד וצועק ולא יודע לצעוק, הגמרא אומרת, כל תלמיד חכם שלא נושך ונוקם ונותר כנחש, אינו תלמיד חכם. רב שלא נוקם ונותר כנחש, הוא לא נקרא תלמיד חכם. אז נשאלת השאלה, כתוב לא תיקום ולא תיטור. אז תראה, בסדר, אמרנו כנחש. מה זה כנחש? מתי שנחש אוכל, כל מה שהוא אוכל זה בטעם חול. אין לו ענם. רב צריך להיות נוקם ונותר, אבל כנחש. בלי ענם, בשם שמיים. מתי שרב חושב שזה המסגרת ומישהו פרץ אותה, תהיה נוקם ונותר. אבל רב של כל רוצה למצוא חן בין כולם, וכן, ואתה צודק, ואתה צודק. אז אין בזה כלום, המקום הזה בסוף לא יישאר בו כלום. חכמים, רבי הקדוש לפני שנפטר, ציווה את הילדים שלו, יהיה לך יד ימין תהיה מקרבת, ויד שמאל תהיה מרחיקה. הוא זרוק מרה בתלמידים. אדם שלא זורק מרה בתלמידים, שיפחדו, שיהיה כבוד, תמיד לקרב, אבל גם להרחיק. לא כל הזמן לקרב, 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 לא. יד ימין מקרבת, יד שמאל מרחיקה. זוכרים, סבא, בבא מאיר, גם בבא סאלי כך היה. היו אנשים באים, בבא מאיר, ראי לי פנים. פתאום חודש בקושי אומר לאדם שלום. זה יד ימין מקרבת ושמאל מרחיקה. זה חלק מהבנייה של האדם. אז מה, אתה רק טוב, שרק טוב לך, טוב לך, טוב לך, טוב לך? לא, זה לא. אז זה מס שפתיים, זה שוחד בפה. מתי שרק שטוב לי, וטוב, 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 ואיפה, איפה, 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 אותה לב? ימין מקרבת, שמאל מרחיקה. זה ככה הבנייה שככה בונים אדם. אדם גם צריך לדעת, אם הילדים רק לתת, 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 הילד נהיה מפונק, לא טוב. תיתן, תשים גבול, ימין מקרבת, שמאל מרחיקה. תדע איך לבנות גם את הנפש של הדברים. אדם שרק רוצה עוד ועוד, וכל הזמן יפה, 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 לא. אז זה מה שקרה עם דוד המלך ואבשלום, ולא צעירו אביו מעולם. כל הזמן מה שהוא עשה, יפה. בסוף יצא מהילד הזה שרצה להרוג את דוד. אז בחיים אדם צריך לדעת להגיד לא, ורב צריך, רב זה לא דבר שהולך להתבחר בבחירות, כמה אוהבים אותו, כמה נותנים לו. רב צריך לעמוד, אם כן, כן, אם לא, לא, לעמוד על שלו, ולדעת להיות קשוח מתי שצריך. מה יגידו? מה יגידו? אמת הוא לא רבי משה. נו, אז יום אחד קצת הישיבה יורדת, בית מדרש יורד, אחר כך יעלה יותר. זה ירידה לצורך עלייה. רב צריך להיות אמיתי, חזק, ולעמוד בוודאי עם לב ואהבה, וכל המסורת של התורה. כל המסורת של התורה. אנחנו, רבי משה, רבי מיכאל צדיקים, ישמעו טוב את השיעורים שמוסרים, אנחנו חושבים שהרבה רבנים בכלל לא יודעים מה זה תורה. אמת הוא לא. אדם שיהיה דבוק בשיעורים של הישיבה יום יום ויחיה אותם, הוא יראה את החיים בצורה אחרת. אדם לדע להגיד כך, לדעת את התורה זה ידיעת התורה, זה לדעת את התורה, לחיות את התורה, ולא להיות חמור עושה כלים, אלא לחיות את התורה, לדעת את התורה. כן, אתם זה מרבים מנוי?
לצערנו בדבר אנחנו מרגישים שכמה שאנשים גודלים בתורה היום, הגאווה גודלת יותר מהר מהתורה והידע והיראת שמיים. אם היו יודעים, היו כולם עומדים בתור מפה עד לנער, היו עומדים פה כל
העולם. יש שאלה של חזוניש, על כל העניין של עין הרע. אמרנו שלא נדבר, רק נגיד את זה במקום אחד כתוב, הגמרא אומרת שמי שיש לו שדה, תמיד יקנה את השדה רחוק מהעיר שלו. למה שלא יעשו עין הרע? אתה רוצה לקנות אדמה, עסק, בית, תקנה את זה רחוק מהבית שאנשים לא יעשו לך עין הרע למה שקנית. אז זה קשה, מה אנחנו אומרים בברכת המזון? שיהיו נכסינו מוצלחים וקרובים לעיר. אז מה הגמרא אומרת המערב? שאדם שקונה שדה תמיד ידאג שהשדה יהיה רחוק מהעיר, שלא יראו אותו ולא יעשו לו עין הרע לשדה שלו. מה צדיק?
לא אומרים על
איזה עיר. איפה שיש ישראלים זה עיר מסוכן. איפה שיש ישראלים זה עין הרע. אנחנו אומרים ברכת המזון שנכסינו כאורים מהעיר, כביכול, הגמרא אומרת, אתה רוצה לאבד נכסה, יתנה ביד אחר. מי שרוצה לאבד את הכסף שלו, ייתן את זה ביד איזה גנב, ויגיד לו, ככה אני משקיע אצלך כסף, הגנב הזה ידאג לך לגנוב, ואחר כך להאשים אותו שהוא גנב לו. הגמרא אומרת, אתה רוצה לאבד נכסה, יתנה בידי אחר. מי שרוצה לאבד את הכסף שלו, ייתן את זה בידי אחרים. ידעו, מידיעה, כל כסף שאנשים נותנים לאנשים, אני משקיע, אני אקח, תדעו, רוב אנשים גורמים. המודד שלך, אתה היית משקיע אצל אדם כמוך, אם היית משקיע אצל אדם כמוך, תיקח מאנשים משקעות. אם אתה לא היית מאמין באדם כמוך, אז אל תיקח מאנשים. אמת או לא? אתה לא מאמין בעצמך, אתה רוצה שישקיעו ויתנו לך? אתה יודע שאתה גנב. לשכנע אדם על השקר זה חצי אפשר. אתה הולך לשכנע אדם משהו על שקר. חצי אמין לך, חצי לא. לשכנע את עצמך בשקר 100% תצליח. לשכנע מישהו באיזה שקר שאתה מספר לו, 50% תצליח, 50% לא. לשכנע את עצמך בשקר 100% תצליח לשכנע. מי רוצה עוד לומר דבר?
הרב, מה התשובה על העיר אבל? שלקרות את זה מחוץ לעיר? ואמרת שכתוב שזה איזשהו מקום שגם זה צריך להיות קרוב אליך?
באיזשהו מקום כתוב?
בברכת המזון.
כן, בברכת המזון. אישים נכסינו קוראים לעיר.
אז איך פה כתוב שאני צריך שזה קרוב לפה? אתה אומר שאני שיקנו את זה מחוץ לעיר?
איך?
כי זה פה היה.
מה צדיק?
יפה גם במקום אחד כתוב. אני מחפש את ההיגיון, הנה במקום אחד כתוב. שעדיף שזה נחוץ לעיר, ובדרך כלל מאוד עזוב שעדיף
שזה... אותו זריז בראש, כולם עוד מחפשים את ההיגיון.
אז מה הדבר הנכון לעשות?
סלולי, סלולי. מתון, מתון.
תודה רבה.
אנחנו זורקים ודעת ואת מושכים, למשוך את השכל, אבל המוח הוא גמיש. עודו, ריתך באורייתא רוצה עוד, עוד, כל הכבוד צריכים, ככה צריך להיות. אנחנו גם נלמד לעשות ברקס, אנחנו דוחפים לעשות ברקס, עוד פעם.
מחר.
גם היום, גם מחר. בגלל שכולם לא התיישבו שמחר, אז אנחנו עושים ברקס.
תודה רבה,
אדמו"ר
הזקן, אומר, רבי בתניא,
שעיר קטנה... תניא זה פחד, תניא. תניא זה פחד, פחד פחדים התניא.
הוא מרגיש שעיר קטנה זה הלב של האדם, שיש שני מלאכים מלאכים, היצירתו וצהרה נלחמים על הלב. אז אולי אומרים נכסים שיהיו קרובים לעיר, ואדם ישמור בלב, לא ידבר, לא יספר, לא יוציא החוצה הרבה. ככה ימצא מעין הרע.
אז יש עין הרע ואין עין הרע.
אם
זה אדם שאומר דברים
בלב,
לא... לכל הצדיקים, בואו ננסה להבין, יש עין הרע או אין עין הרע?
ומי שמאמין בזה,
שלא מאמין בזה.
הגמרא אומרת,
תצילנו מעין הרע, אנחנו אומרים בבוקר בתפילה. מי תיקן את זה, תצילנו מעין הרע, משכן רע, מפגע רע? מי תיקן את זה? רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא, תוציאו את זה. רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא, רבי הקדוש, זה רבי הקדוש תיקן את זה. משכן רע, מפגע רע, מעין הרע, מלשון הרע, רבי הקדוש תיקן את זה, רבי יהודה הנשיא, שהיה עשיר עצום, שכתב את המשנה, חיבר את המשנה. מי יכול להגיע לרבי הקדוש? ורבי הקדוש תיקן את הברכה הזאת. מה, רבי הקדוש פחד משכן רע? רואים שרבי הקדוש היה עקשן. לא, לא, רבי, הגמרא אומרת, רבי, כשהיה... את הגמרא, בכל זה שחר כולם יודעים בעל כך. הבאנו את הגמרא לפני חודשיים או שלוש חודשים, שהגמרא מספרת, בטבריה הרומאים שמו מיסים גבוהים. ורבי אמר שכולם ישלמו מיסים חוץ מתלמידי חכמים. מי שלומד תורה לא ישלם מיסים. שמו מיסים, על פעם איך היה מיסים? למה הגויים היו שמים את היהודים? הגויים לא היה להם כוח לעבוד על מיסים, היו באים לאיזה יהודי עשיר, היו אומרים לו, תשמע, העיר הזאת גרים בה 10,000 אנשים. פחות או יותר, אנחנו צריכים מפה $1,000,000 בשנה. תן לנו $1,000,000, איך תקנה מהעיר מה שאתה רוצה. היהודי היה נותן $1,000,000, והיה מתחיל ללכת לריב עם התושבים ולשלם מיסים. ולכן היו שמים את היהודים. זה היה עבודה שהיהודי היה גובה מיסים ככה שכולם ישנו אותו. היהודים היו עובדים או בגובה מיסים או בהלוואות בריבית. זה מה שיהודים היו. כי כל המקצועות השניים היו נותנים ליהודים ללמוד. לא ללמוד באוניברסיטה, רק אחרי שנים נתנו. לא לעשות במקצועות. הם כולם עושים או פחחים. היו במרוקו, היו פחחים ככה יושבים במלח עם ברזלים פחחים. או באירופה מה היו עושים? מלווים בריבית. שיסנו אותם, מלווים בריבית. גובי המסים, מוכרים ליהודים את המסים של העיר הזאת, אתה צריך להביא מיליון, לך תגבל. וכך היו שונים הרבה את היהודים. אז היו שרים, כמו אומרת, בטבריה שמו על היהודים כמות של מסים, אתם תיתנו מיליון בשנה. רבי הקדוש אמר, תגבו מכולם, אל תגבו מתלמידי חכמים. באו כולם לרבי, אמרו לו, אל תגבל מתלמידי חכמים, אנחנו פה 30,000 אנשים, יש 10,000 תלמידי חכמים, גם הם ישלמו משהו. אמר להם רבי לא. מה עשו כל אנשי טבריה? עזבו את טבריה. רבי אמר, תיקחו כולכם. נשאר אדם אחד, מי? הקובס. רבי לא אכפת לו שכולם יעזבו את טבריה. כולם הלכו מטבריה. רבי עמד בדעתו, תיקחו כולם, לא גובים כסף מתלמידי חכמים, נקודה. תלמידי חכמים לא משלמים מיסים. הגמרא אומרת, כולם עזבו את טבריה, תיקחו שלום. רבי לא אכפת לו. אותו קובס היה לרבי איתו משהו. הגמרא מספרת שפעם אחת רבי כבר היה חולה, ורבי נתן למד עם רבי חייא מדברי תורה, ורבי אמר לרבי חייא כמה חידושים, ורבי חייא זכר 6 ושכח 7. ירד למטה, ורבי היה בצער, ואותו קובס היה מתחת לבית של רבי יושב כל היום, והיה שומע את התורה של רבי, אומר רבי חייא. זכר את 7 חידושים, אמר לרבי חייא, רבי חייא אמר לרבי, רבי ירד, אמר לקובס, חייתני, חיית אותי, שזכרת לי את החידושים האלה. זה סיפור שני שהגמרא מספרת על הקובס הזה. הגמרא אומרת, מתי שרבי הקדוש נפטר, זה היה ביום שישי, כולם היו בלוויה, הייתה לוויה חזקה, כולם חזרו בתשובה, רבי יהודה הנשיא נפטר, הקובס הזה איחר לו בא ללוויה. מתי שהגיע וראה שהיה לוויה של רבי וקראו את רבי, עלה לחלון וקפץ לבית. יצא בת קול ואמרה, רבי מקובל לחיי עולם הבא, כל האנשים מקובלים לחיי עולם הבא, וגם אותו קובץ מקובל לחיי עולם הבא. אותו קובץ היה לו בנפש משהו עם רבי הקדוש. אותו אדם שהורג את עצמו, אין לזה עולם הבא. מי שהורג את עצמו, זה אדם שבורח מהאיסורים. הקדוש ברוך הוא נתן לך איסורים, אתה צריך להתמודד איתם. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם מחלה, תתמודד עם המחלה. הקדוש ברוך הוא נתן לך בעיות, תתמודד עם הבעיות. לא תרצח, זה גם לא לרצוח את עצמך. אנחנו חושבים, יש חוק בישראל שמי שרוצח את עצמו זה 4 שנים בצוהר. תבדקו את זה. תבדקו את זה. חוק שמי שהורג את עצמו יש לו בצוהר. אנחנו יודעים הרבה חוקים על ישראל. למדנו את זה. כמו שסיפרנו, שמי שלוקח איתו יותר מ-6 קילו דבש, זה כנס, כמו שלקח איתו. אסור לקחת מישראל דבש, אתם יודעים. 6 קילו דבש זה בצוהר. לכן יש קופסאות קטנים, רוצים שאנשים אלה רק קצת מתוק, לא הרבה. אסור, יותר שש קילו, תשימו לך שש קילו, שבע קילו דבש באוטו, זה אסור. ידעתם את זה רבי מנו? תבדקו. אסור הרבה דבש. מי למסך את זה, מה יגיד? מי מחפש על הדבש? חוק, חוק, אסור הרבה דבש. מי רוצה לומר עוד דבר?
חבי, באמת, לדעת פורי. לדעת פורי זה החשובה בצהריים. זה כבר להגיד שלא נסתם את המחלות לדינים, אנשים אוהבים להשקיע ולשתוכל מנות. אני אין לי לתת מחלות לדינים. וגם להיות בסעודה.
הגיבנו לפני שבועיים או שלוש פגמה שמספר שרבי הקדוש של אחרי רב הושעיה היה משלוח מנות. הוא אמר לו, מידי משלוח מנות יצאת, מידי מתנות הימים לא יצאת. יש שם רבנו חננאל שלוש או ארבע ספרות על הגמרא הזאת. כבכל אתם אומרים יותר טוב, אדם צריך לתת כסף לעניים בפורים, כסף לעניים.
אנשים משקיעים במשלוחי מנות יפים והרבה כסף. אבל פחות תשקיע בזה, אתה לא
עושה, אני פחת לעניים. אקזקטלי. שש קילו אימנו תדעו כל מה שאומרים זה בדוק תיקח שש קילו באוטו זה כמו סמיון אסור דבש מה רבי אימנו איפה היגיון בזה מה איפה היגיון בזה אסור לקחת דבש בשמו שתראו מה ארץ זבת חלב ודבש מה צדיק יש לנו את השאלה של העין הרע ויש לנו נסכם את כל מגילת אסתר מה מסתכם את מגילת אסתר מה הנקודות שצריכים עליהם להעיר במגילת אסתר מה הפסוק שבמגילת אסתר אומרים בכל כולם?
יודעים,
מרדכי יצא מהמלך בגוף מלכות.
יודעים, הייתה רב סליחה
סליחה. כנכון, זה מה יוצא ממגילת אסתר בשורה האחרונה? מרדכי יצא מפני המלך בגוף מלכות, ארץ זהב. מרדכי משנה המלך כבכל כל מגילת אסתר הסיום שלה יתון יפה אמן כן תלו אותו אחשורות נסתכל על מגילת אסתר כבכל התכלית השורה האחרונה של מגילת אסתר מה השורה האחרונה זה כבכל מרדכי משנה למלך משהו גדול מרדכי 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 משהו גדול ביותר זה כבכל השורה האחרונה של מגילת אסתר נבוא ונשאל, אנחנו עושים פורים, הרמב״ם פוסק להלכה, כל החגים עתידים להתבטל חוץ מפורים, בפורים ראשי תיבות, פסח וסוכות, ראש השנה, כיפור ומתן תורה. כי בכל פורים הכל בפנים. וכל הרמב״ם פוסק להלכה, פסח התבטל, סוכות התבטל, שבועות התבטל, מתי שהמשיח יבוא, הכל התבטל. חג אחד לא התבטל פורים. ומה השורה האחרונה של פורים? מרדכי יצא ליהודים הייתה הוראה בשמחה וססון איתה למה נשאל כמה זמן היה כל הגזרה של החשברוש של המן כמה זמן כמה הגזרה כל מגילת אסתר יושבת על 13 שנים 12-13 שנים מי בימי החשברוש הוא החשברוש עד הסוף זה 13 שנים מגילת אסתר יושבת ל-13 שנים. כל הסיפור של החשברוש, מי ידע שאמר יוציא פצ'גן הכתב להרוג ולהשמיד את כל הילים? אף אחד לא ידע. זה היה כביכול איזה משהו מדומיין שאמר רצה להרוג ולהשמיד להרוג את כל היהודים. איזה משהו שידוע עליו כמה אנשים בסוד, בסוד, כמוס, סוד גדול שרק כמה אנשים בודדים ידעו ממנו. סוד גדול שרק כמה אנשים בודדים ידעו ממנו והסוד הכמוס הזה שכמה אנשים בודדים ידעו ממנו בעולם על זה אנחנו עושים חג גדול שותים, משלוח מנות, מגילת אסתר שמחה גדולה, מתחפשים על איזה סוד שאף אחד אפילו יהודים לא ידעו מה קרה היהודים לא ידעו מה קרה, אף אחד לא ידע מה קרה, זה איזשהו משהו שכמה אנשים ישבו ותכננו, זה 3-5 אנשים תכננו, אז נגיד בכל מדינות המלך, 127 מדינות, 500 אנשים במטה הראשי של אמן, בשושן הבירה, ועוד 70,000 אנשים בכל ממלכות, ניקח כל כדור הארץ, מה זה 70,000 אנשים? כל אלה שידעו את הסוד, אפילו לא ידעו, זה רק היה להם איגרות חתומות, היו צריכים לפתוח את זה בי"ג באדר, ואז לקום להרוג את כל היהודים. כי לכל זה היה משהו סודי ביותר, שרק המן וזרש אשתו, ועוד כמה שוטלי סוד ידעו ממנו. על זה אנחנו עושים מסיבות, על זה אנחנו עושים דברים גדולים, זה היה איזה גחמה של איזה חולה נפש אמן שרצה להרוג מישהו שלא השתחווה לו. כי בכל נסתכל לשורה אחרונה, מה הסיפור של פורים? מה הסיפור? מה הסיפור של פורים? הסיפור של פורים זה הסיפור של כל הגלויות, מחורבן הבית, מאסתר סוף כל הניסים, ואנוכי אסתר אסתר פני מכם. וכמו שאמרנו מקודם, משה קיבל תורה מסיני המסע, יהושע שואל זקנים זקנים לנביאים, ונביאים מסרו אנשי כנסת הגדולה. הנבואה כבר נגמרה אצל אסתר המלכה, זה התחיל חכמים, ומאסתר המלכה כל הניסים. זה לא כמו פעם שהיה עומד משה נותן מכה, זורק את המקל, זה נהיה נחש, מרים את היד, קורא כך, עושה כך, נגמר הניסים האלה. היום הניסים מאסתר המלכה, הניסים הם בתוך הטבע, אין ניסים מעל הטבע, הניסים הם בתוך הטבע. אסתר המלכה התנהל הכל בתוך הטבע. אסתר לקחו אותה לבית של המלך, המלך שמע לו, היא ביקשה ממנו אמן, כי בכל הכל משהו טבעי, אבל בתוך הטבע שם הנס. מאסתר המלכה אין לנו ניסים חריגים, אלא בתוך הטבע הנס נמצא, זה מאסתר המלכה. אז כביכול מה השורה האחרונה של כל מגילת אסתר? שעם כל הרעיונות והדברים הקשים ביותר, תמיד תזכור מרדכי יצא מפני המלך, תמיד תדע כל משהו קשה, כל ניסיון קשה, כמו אסתר המלכה, מרדכי יצא מפני המלך. תראה את השורה האחרונה בגוש זהב, תכלת, חור, ברגמת וכו'. זה השורה האחרונה, זה השורה האחרונה של כל מגילת אסתר, שבן אדם עם כל גלות וכל בעיה וכל צרה שיש לו, תדע, גם המן עובר, גם החשברוש עובר, גם לאבד ולהשמיד את כל היהודים עובר, תמיד תראה את הישועה של עם ישראל. מרדכי יצא מפני המלך. מה צדיקים? הוא לא רוצה שנסיים כבר, כן.
רבי חנניה.
אין צדיקים. מאיפה אתם? גרים בישראל?
לא, גרים פה.
בהורים?
ההורים גרים גם בישראל.
מאיפה באו?
מעד, תימן.
עד? תספרו לנו קצת על תימן.
עד זה תימנים שהתערבבו עם הבריטים.
אתם עכשיו כבר בריטים.
למה אתם יש תימנים של צלון בהיר?
איך קוראים לתימנים האלה שקמו נגד הרבי שמעון בר יוחאי? איך קוראים לקבוצה הזאת?
דרדאים.
דרדאים,
דרדאים.
תספרו לנו קצת על הדרדאים.
דרדאים זה החברה בתל התימנים שהם מתפללים הכי קצר, התפילה שלהם שונה.
יוצאים נגד הזוהר, נגד רבישים ובר יוחאי.
הם עשו והכל, הכל חתכו, נחתו. זאת אומרת, אם אנחנו כתבנים, עד אני מתפלים דווקא שם, שזה הסידור המלא. שיש פה את כל...
אתם יודעים שבספר תורה של תימנים, יש 11 ובים יותר מספר תורה לגיל. והפי הוא ככה.
סוצה, נכון, עגול.
בפרשת נוח, עגול ככה. והיה שאלה ותשובה אם מותר לספרדי אשכנזי לעלות לספר תורה תימני. לפני 40 שנה ורצו לפסול, להגיד כי זה לא כמו ספר תורה רגיל.
נכון, אבל הם נגדים.
הלכו התימנים והביאו ספר תורה רמצורה לפני 2,000 שנה שהוא כתוב כמו התימנים. אמרו, זה המסורת. אז אף אחד לא יכול להגיד כלום. יש 11 בבים יותר בספר תורה תימני מספר תורה רגיל.
אני צריך את הבבים יותר בספר.
11 בבים יותר, ופייסט, הפייקה כאן.
זה בסדר.
אז זה הדר דעים. הדר דעים?
יש שלושה סוגים, יש שמי, יש בנתי ויש דרדן. יש שלוש קבוצות יותר תימנים.
ואיפה הדר דעים היו גרים?
המקור שנקר זה... כל הקיר קדמו, נגיד שרעבים. אז הוא שרעב. עדנים.
והיה רב קפח, שהוא פירש את כל הרמב״ם, הוא היה דיין בירושלים. הוא גם הוא אמרו שהיה מדר דעים, הוא היה קדוש עליון. אז אתם בריטים.
למה? הבריטים שרצו שם, אבל...
אז מי אתם בריטים?
אנחנו לבנים, אנחנו יותר בהירים.
מה אנחנו קבינים?
אתם בריטים יותר כהים, יותר בהירים. אנחנו קוראים לנו האשכנזים של התימנים.
מה זה חוץ?
לא חוצים, לא חוצים.
מה זה? איך זה?
יש לנו פה אנגלים. מישהו צדיקים רוצה לומר עוד דבר? עוד משהו על התימנים? תדעו צדיקים, יצא משם תורה, קבלה, יצא משם אור.
שלום שבתי.
הוא היה מוכר מבית לבית הרשש, רוכל, היה הולך מבית לבית, מוכר סדיקה, היה מוכר דברים מבית לבית. ויום אחד הוא נכנס לבית של הבת של המלך, סגר את הדלת, אמר לו, בוא תחכה איתי. הוא הלך לחלון ואמר, הקדוש ברוך הוא, אני יריב ואני אמור. קפץ מהחלון, אמר, אם אני אמור, אני מתקפל, ואם אני אנצל, אני בורח לארץ ישראל. ניצן ברח לארץ ישראל, הלך לישיבת המקובלים, ישב שם והיה מכין תה ועוגות, היה גבאי של הבית כנסת. וכל פעם שהיו לומדים בישיבת היה שאלה ולא ידעו תשובה, היו ממחר מענה את התשובה, בבוקר היו באים, היו מוצאים את התשובה כתובה. ומתי שרב חיון, ראש הישיבה, נפטר, הוא כתב צבא, מי הרש אותי? הגבאי של התה. כולם אומרים, הגבאי של התה? מכין תה? מה? מה? מכין תה? אז הבינו שהוא הרשש.
רבא
שרצה
אותו.
מה צדיק?
הבת של הרב חלום ראתה אותו, מלאגה.
הבת של?
הוא בא לעזרת נשים והתרצה, ואתה לראות מי רוצה את התשובות.
כן, צדיק.
אז היא נמצא אותו שהוא רק רוצה את התשובות, והוא יפגיע אותה שלא תספר את זה. גם לגבי המחת התימנים...
קראו גם תימנים?
אנחנו לא ההורים שלי, אני שבדי.
מה ההורים תימנים?
ההורים ההורים תימנים, אבל הם עושה מזליק אותי.
מאיפה? מאיפה?
ההורים סנה, עם הגירה.
כן.
לגבי הדרדאים זה פירוש של דור דעה, מה שרב שאל.
אז סדר בהם דור דעה.
לפי הרב רצון הרוסי, שהקים את כל המוסדות של הדיני המונות, הוא היה הרב של הרב מגירת עומר, שהגיע.
כן.
אז דווקא למדנו בסכנית על הסכנית, מספרים עמוקים מאוד. כמו שאמרת, הרב קפח הוא היה המנהיג של
הרב קפח היה... הרב קפח לקח את התורות של הרמב״ם, שהרמב״ם היה פחד פחדים. תעברו אחר כך על איגרת השמד, יש לו גם איגרת לתימן, איגרת השמד, פחד, איך הרמב״ם לוקח איזה רב שקוראים לו שמעון, ואיך הוא מוריד אותו עד תחתית, ואומר איך אתה יכול לומר על יהודים שעמד באיזה מצב של סכנה, איך אתה יכול להגיד לו שהוא איבד את היהדות שלו, ואיך הרמב״ם פורך אותו אחד על אחד על אחד על אחד על אחד על אחד, באיזה חוכמה שזורה, פורך אותו אחד על אחד. מה צדיק?
מסתכן, שבדת העניין, אתה יודע את עושים אותו?
נכון, אדם שעד אותו זמן היה המסעות שכבשו את אנדלוסיה והאסלאם היו כובשים וכובשים וכובשים, ואז כביכול יש את רב מימון, אבא של הרמב״ם, שהתיר במרוקו לאנשים כביכול להתאסלם תקופה עד שיעבור על זרו כלפי חוץ ולא בפנים. והרמב״ם שם גם כותב, הרי גם הם יודעים שאנחנו רק, שאנשים יתאספמו רק כלפי חוץ לפנים, עוד עדיין מקיים את המצוות. ככה הרמב״ם כותב, זה גרת מפחידה. יש לו הרבה
תרופות, הוא מלפע הרבה אנשים עם צמחים. אמר, שם יש, על הדין,
בסוגי של תפילות. אז יש לי הרבה שואלים אותנו, מה אתה מתפלל? אני אומר להם, שם בדין. שם בדין זה גם שם וגם בעלי.
לא מקום בדיחת צוחקים. חזק, חזק צדיק. חזק, חזק.
אתם
יודעים שפעם מישהו הלך וסיפר למישהו סיפור, מישהו מספר לאדם איזה בדיחה, אז אדם שומע, אם הוא סיפר לישראלי, ישראל הגירה, שמענו את זה כבר. זה לא מצחיק. מספר למישהו באמריקאי, באמצע הלילה הוא מתעורר ומתחיל לצחוק, הוא רק הבין את זה אחרי עוד יומיים.
היה לי
ביקור,
אתה
יודע,
מישהו...
לא, לא אותו
ביקור. לא, אני חושבתי
לקרוא בתורה, אמרתי לו, אני הולך לדרך בתורה,
אני
יודע
שאני
קורא,
אז אני
רק
שנייה. אז הוא אמר לי שהרבנים הספרדים הציעו, הוא הציעו לי על המקום, שאם עושים אותך לראש התורה, אתה לא חייב לקרוא אותה.
ככה
הכירו
פה.
אנחנו חייבים לקרוא. כמו שאתה, להבדיל, לוחד את הפוח, ולא רק את הפוח, ואתה עובד אותו, אתה קורא בתורה, ומישהו אחר...
אני רוצה את זה לספרדי בתורה.
כמעט?
אני רוצה להתייעץ ספרתו של ספרדי.
אז בסוף נתנו לכם לקרוא?
אז לכן אני אקרוא, כי זה כל דבר במרוק ובתורה.
נתנו לכם לקרוא, צריך?
כן,
זה
כיפור, אבל הוא תראה לצדם בתורה.
נתנו לכם לקרוא. המזל שלכם היה לתימנים. אנחנו חזרנו כל התפילות בכיפור.
הקורא בתורה.
היום התימנים חזקים.
כמה שרתים תימנים.
וגם חרון הזכור אותו. גם שכחה ברכה ושכחה בכל הטוב.